המלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל עם פרופסור עוזי רבי.
בוקר טוב, פרופסור.
בוקר טוב, ינון.
מה נשמע?
תשמע, מתגלגלים, אנחנו פה בסיפור שהולך ומתפתח, ואתה יודע, כל השאלות שאנחנו שואלים כל הזמן ניצבות בחלל האוויר. אני מאוד מאוד מקווה שישראל בסופו של דבר תישאר בפוקוס, ואת המטרה שצריך להשיג, למרות כל הקשיים, גם האופרטיביים וגם האחרים, אפשר יהיה בעצם להגיד, לברך על מוגמר. זה יהיה קשה, זה יהיה ארוך, אבל צריך ללכת בדרך הזו.
איך הקרדיט שלך? ראש החוג?
אני ראש החוג ללימודי מזרח תיכון, אוניברסיטת תל אביב, וראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון, אוניברסיטת תל אביב.
טוב, יפה.
תגיד, לא צריך לזכור את זה.
לא, בסדר, אבל בתור ראש החוג, וכל הערב, כל האירוע וכל הדבר הזה, אתה מופתע מה...
תראה, בוא נאמר כך, אתה יודע, בוא נשאר צנועים, זה לא עניין של עכשיו להגיד מי אמר מה, אבל אני חושב שמי שמכיר את התרבות המזרח תיכונית, ויש לו איזושהי גישה לדנ"א של קבוצות כמו החמאס, אני לא מדבר כרגע על הפרקטיקה הזאת של לקבל כסף, לא לקבל כסף, לתת יותר פועלים או פחות פועלים, מי שמכיר בעצם את ה... בוא נגיד את השורש הפילוסופי-אידיאולוגי של התנועה הזאת, יודע ש... אתה יודע, בערבית אומרים מה המקן את הזרוף, מה שלא יהיה, ברגע מסוים זה יפרוץ החוצה. קונסטלציה שנוצרה כאן, זו הייתה קונסטלציה שהוציאה מהחמאס את מה שאנחנו מכירים אצל גופים כאלה, אסלאמיים, רדיקליים, פונדמנטליסטיים, וזה תפך למציאות הישראלית הפנים, משום שישראל בסופו של דבר, על זה עוד ידברו רבות, יכתבו רבות, יחקרו את כל העניין הזה, ישראל באיזשהו מקום התמכרה לאיזושהי אשליה שאפשר לנהל חיים כשיש לך שכן כזה. מה שעכשיו ברור זה שלא. ולכן אין לישראל דרך חזרה הביתה בלי להשיג את המטרה הזו, לא כל שכן כשמדובר בתושבי עוטף עזה, שאף אחד לא יכול לחשוב בכלל על שיקום של כל האזור הזה וחזרה שלהם, אלא אם וכאשר אנחנו בסופו של דבר משיגים את המטרה הזו.
ומה זה אומר לגבי המפלצת מצפון?
קל וחומר, בן בנו של קל וחומר. הרי מה קורה כאן? אנחנו מקבלים בעצם גופים שמדברים על ההתעיינות של ישראל בצורה פומבית. גם נסראללה, עם קורי הקביש וכל הסיפור הזה. הבעיה שכשאתה הולך צפונה, אתה מותח את הדברים עד לטהרן, עד לאיראן. וזה מה שמעניין במלחמה הזו. אנחנו, בצדק, ישראלים, מתמקדים בנושא הזה של מנו אמנו, ישראל מול חמאס. אבל תראה מה קרה. ברור שמכאן נמתחים צירים הרבה יותר ארוכים. היית משווה בנפשך שנשיא ארצות הברית, האזרח הכי מאובטח בעולם, ינחת, לפי התכנון מחר, בארץ מלחמה, זה הרי דבר שקשה להבין אותו. קרו פה כמה דברים.
לא, אבל מה זה אומר? זה קורה פה משהו עם האמריקאים. כלומר, זה לא ש... אתה יודע, אנחנו מסתכלים, אתה אומר, נמתחים מפה חוטים. אנחנו עכשיו נורא נורא מרוכזים בחמאס וברצועת עזה וכדומה, אבל זה ברור להבנתי, כשמש, שאי אפשר להשאיר את הסיפור של חיזבאללה על הגבול. כלומר, את השיעור הזה הבנו, בדם יקר. אין מצב שאנחנו יוצא, באפרופו כל האירועים, ביבי אשם, ביבי לא אשם, אחריות, לא אחריות, צריך ללכת הבית. אז אני שם את זה בצד, זה לא רלוונטי כרגע. לא הוא, לא הרמטכ"ל, לא ראש אמ"ן, לא ראש השב"כ, לא זה, הכל שטויות עכשיו. זה סתם, זה פשוט סתם, להמשיך את הרוטינה של מה שהיינו קודם, אנשים שלא השתנה להם הדיסקט. אבל נגיד שכולם הולכים אחר כך. עד שהם לא מטפלים, כל החבורה הזאת, בסיפור של חמאס, חיזבאללה ואיראן, מנקים את השולחן, הם לא יכולים לסיים את המשמרת.
אני רוצה להגיד לך, מה עוד צריך לקרות כדי שאנשים יבינו את זה? אתה יודע, על פי המשפט של הלל הזקן, אם לא עכשיו, אם מתי, זה בדיוק העניין. בכל היגון והצער שאופף אותנו, והכאב הוא נורא, הוא נורא. יש כאן הזדמנות. מבחינת ישראל, כנראה שזה הזדמנות חד פעמית. לכן יש קשיים, שמע, גם אופרטיבית, גם דיפלומטית, גם מדינית. אני מסכים איתך, בואו נשים את כל הקולות בצד, כי תשמע, התחקיר יצטרך להיות, היה פה ליקוי מאורות מלמעלה עד למטה, ואף אחד לא יכול לצאת נקי מזה. ואני מקווה שאתה לא מגן על שחקן כזה או אחר כרגע. אי אפשר. אנחנו בתוך המלחמה, אנחנו הולכים יד אחת, אבל בוא נזכור את הסיכוי, ההזדמנות. יש לך כאן הזדמנות להביא את ישראל בפעם הראשונה, להחזיר אותה לחושים שלה. ישראל, סליחה שאני אומר את זה לדעתי, ואני מאלה שאמרו את זה בשנים האחרונות, נשחק לה, הוא איבדה, אתה יודע מה אני קורא לזה? אינסטינקט הישרדותי. אתה לא יכול לחיות באזור הזה. אני מהאנשים היותר אופטימיים, אני תומך בהסכמי אברהם, אני חושב שהם הביאו את ישראל למקומות, ואני מאמין בזה, ואני מאמין שבסוף זה מה שיהיה. אבל כרגע מול כוחות כאלה, אתה צריך בעצם ליטול קורה מבין העיניים, להסתכל נכוחה על המציאות, ולדעת, אם אתה רוצה לדאוג לאלה שבאים אחרינו, זו השעה, זו החובה של הדור הזה.
בגלל זה אני חושב שהאמריקאים פה, בגלל אני חושב שביידן לא מגיע לפה סתם בשביל לחזק אותנו, ובלינקן לא נמצא בישיבה של, של הקבינט או של המטבחון כמה שש שעות, בגלל שזה, יש פה לדעתי, אנחנו הולכים פה למהלך, אתה יודע, יש עכשיו כל מיני קולות דשדוש, למה לא הולכים, למה לא נכנסים כבר, זה לא בסדר. תשמע, אני חושב שכולם מבינים את האירוע, למעלה מבינים, מה שאני יודע גם, כולם מבינים את האירוע. כולם מבינים שזה הרבה יותר גדול האירוע הזה, ולכן האמריקאים פה עם שתי נוסעות מטוסים. זה לא אירוע שיגמר פה עכשיו בכניסה קרקעית לרצועת עזה וניקוי חמאס או לא ניקוי חמאס.
כן.
אנחנו באירוע מז'ורי מאוד, שבו ישראל מתנערת משנים של, כמו שאמרת, תרדמת, ואני מסכים איתך לגמרי, שאיבדנו את היצר ההישרדותי שלנו. פשוט איבדנו את זה, אנחנו שכחנו, כאילו היינו בתוך איזה פנטזיות, מי יותר ומי פחות, כן? בוא, גם את זה צריך להגיד, יש אנשים שיותר הזהירו, ויש אנשים שהיו יותר...
אתה יודע, אינון, אף אחד לא עשה את זה בזדון, אני אומר שאנשים מתמכרים לפעמים, לאיזושהי תמונת עתיד שהם רוצים לראות, סוג של אשליה, ולכן לפעמים,
אתם
נרדמים בשמירה כשמדובר בשחקנים.
פרופסור עוזי רבי, ב-2005, כשהמתנחלים בחו ואמרו, אתם מביאים אסון, את יודע בדיוק, מישהו שלח לי אתמול, איזה כרזה של חבד, היה המטה להגנת העם והארץ, אתה זוכר אותם? של הרב וולפה, אתה זוכר שהם נלחמו נגד ההתנתקות? אז הם יצאו והם כותבים, הם כותבים שם בין היתר בזה, שבוע לפני ההתנתקות, הם כותבים, שרון, אתה מביא עלינו שואה, המוטיבציה לחיסולה של ישראל תגבר אלפי מונים כאשר יחזו המחבלים במראות קשים של פינוי התנחלויות. טירוף הדעת שלך ושל ממשלתך יביא אסון נורא על עם ישראל, אסון שלא היה כמוהו בארץ הקודש מאז ימי טיטוס ונבוכדנצר. וחוב, אל תטיף לנו שלא להזכיר את השואה, מיליוני הקדושים זועקים למשך, אל תפקירו את נכדנו ונינינו בפני הנאו-נאצים ומכחישי השואה שבעזה. אבל לבך אטום לשמוע את זה. זה לא שאנשים, זה כאילו, הכל היה ברור. לחלק מהאנשים.
יש מישהו שלא ברור לו שההתנתקות הייתה טעות.
כן.
אז מי שלא בא, תראה, בוא, יש כאן דבר, אגב, אני כבר אומר לך, של ישראל יהיה בעצם, ארצות הברית פה היא תומכת, אבל תקשיב, היא גם משגיחה. זה לא פשוט, ישראל צריכה להיות מאוד חכמה, כדי לדעת לכבד את ארצות הברית, אבל לא לסטות מהיעדים שלה.
אנחנו קצת הופכים פה לבת חסות שעושה, תראה עם הסיוע הומניטרי עכשיו לרצועת עזה, לפי מה שאני מבין, ישראל נכנעה ללחץ פה, אני חושב.
היא נכנעה ללחץ אמריקאי מסוים בנושא של המים, אבל תקשיב טוב, בניגוד לעבר, כשהומניטרי תמיד היה עוצר אותך, הומניטרי זה אתה היום, תסתכל על הטבח שהיה פה, אין יותר הומניטרי מזה. ולכן ישראל צריכה לדבר עם ארצות הברית, לכבד אותה, להגיע לסינכרוניזציה, אבל לא לשכוח את המטרות. ואחרי מה שאמרת, בעקבות ההתנתקות, מעזה יצטרך להילקח מדף קרקעי, שבעצם ייצר עבור ישראל ערובה לביטחון בכל מה שקשור לדד זון ולדברים האלה. תראה, יש דברים שאנחנו בעצם נצטרך להיות גמישים איתם, יש דברים שלא. אני חושב שמה שקרה עם ארצות הברית, שמע, זה דבר מדהים. אני אגב חושב שביידן, ברמה האישית, באמת ראה כאן את הדברים. ביידן בסופו של דבר, הוא אדם שמכיר את השואה, גם מאביו וגם דרך, זאת אומרת, משהו חינך את ילדיו, זה כן דבר אמיתי מה שקורה כאן. כלומר, יש כאן גם את העניין הפרסונלי ואת החוויה של הנשיא, ויש כאן גם אינטרסים.
מה זה לקחת נתח קרקעי מרצועת עזה? תראה, אתה חושב למשל שצריך לקחת בחזרה את התוחמת הצפונית? אתה זוכר את התוחמת הצפונית?
אני זוכר את התוחמת.
עם שלושת היישובים, אלי סיני, ניסנית ודוגית.
אני לא מחזיר יישובים.
למה לא?
משום שמבחינתי בסופו של דבר זה כבר אופרה אחרת. אני חושב...
יישובים מביאים ביטחון.
רגע, אז צריך ביטחון. השאלה בינינו היא בעצם איך עושים את זה. יש כאן דבר מאוד מעניין. ארצות הברית באה לפה גם בגלל אינטרסים. עכשיו תסתכל מה קורה פה. אתה דיברת, אנחנו דיברנו לפני שלושה שבועות על משהו שנראה כמו חלום באספמיה עכשיו, הסיפור של ישראל וסעודיה. מי שבסופו של דבר הולך עם הציר הזה, זה ארצות הברית. אם אתה תפתח את הסקופ, צריך גם מעזה וישראל, קח את הצירים שאני אומר לך למתוח. מצד אחד אתה הולך, בוא נלך לפי, אתה יודע, אני שם מזרחה. חמאס, ג'יהאד איסלאמי, חיזבאללה, עיראק, איראן. יש לך ציר גדול של איראן פה. הציר השני הוא בא מהמפרץ, מסעודיה. ואם אתה לוקח את זה בגדול יותר, שים את ארצות הברית מול סין. לסין יש בסופו של דבר כניסה לאירופה דרך המזרח התיכון, דרך מה שנקרא Belt and Road Strategy. כן, זה חגורה ודרך. ארצות הברית, שבעצם הוריד ההילוך באזור, חוזרת עכשיו לא עם boots on the ground, כמו שאומרים, הם לא ילחמו את המלחמה שלך. אבל יש להם כאן אינטרסים מוצרים, אתה בחוכמה צריך לדעת לדלג עם ארצות הברית. לעשות את הדברים בסינכרוניזציה.
כן, בסדר, אבל אנחנו במלחמת קיום עכשיו. אנחנו במלחמת השחרור.
אז בסדר, תראה, ינון, אתה לא יכול לוותר על דברים שדיברנו בהם. אז זה אני מסכים איתך. אנחנו לא יכולים לסגת כהוא זה מהעניין, כי תבין, יש לישראל פה בעיה. אתה צריך לשקם את העוטף.
מה עם הרוסים, תגיד?
תראה, אתמול הייתה לנתניהו שיחה עם פוטין, ולרוסים יש כאן גם כן, בסופו של דבר יש דיאלוג רוסי-איראני חזק מאוד, אנחנו מכירים אותו. אני לא אתפלא אם בסופו של דבר הרוסים בדרך עקיפה יחד עם האיראנים, נתנו בסופו של דבר, לחיזבאללה אנחנו יודעים, אבל גם לחמאס כל מיני, בסופו של דבר, תמיכות קטנות כאלה ואחרות.
מה זאת אומרת, שהרוסים היו בסוד העניינים?
לא, לא, אבל הציר הזה של רוסיה, איראן, אתה יודע, איראן תמכה ברוסיה בכל מה שקשור לעניין.
ברור, ברור.
אוקראינה זה סיפור. ואתה צריך להגיד, גם אוקראינה זה משהו שבעתיו אתה רואה את הצירים האלה שהולכים
ברור,
כאן.
ברור.
אני חושב שבמידה רבה, ישראל שלנו היום, בעצם עוד פעם, ממוקדת ביעדים שאנחנו אמרנו כאן, ואי אפשר לסור מזה, ותראה מה קורה פה. יש כאן בסופו של דבר מלכות גם עבור הנהגה הישראלית. אתה לא יכול לחזור הביתה בלי המטרות, משום שאף אחד לא יחזור לעוטף עזה. ואם עוטף עזה...
או לגבול הצפון.
נכון, ואם עוטף עזה זה עוטף ישראל, כמו שאנחנו נוהגים לקרוא לזה היום, הבהטליה. לכן, את זה צריך להעביר לאמריקאים. עכשיו, הומניטרי? ודאי שכן. ישראל בסופו של דבר תדבר עם האמריקאים סביב הנושא הזה. אבל צריך לזכור דבר אחד. אתה יכול להשתמש בחוכמה בנושא ההומניטרי, כדי להשיג את המטרות שלך בכל מה שקשור לשבועים וכך הלאה, כי היום בפעם הראשונה, ובוא נודע על האמת, יש בעצם הפגנות נגד ישראל גם היום, אבל יש גושי תמיכה מאוד גדולים בעולם המערבי, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר אחד פה בנושא הזה. קרה פה בעצם סוג של דבר שהוא באמת פנטסטי ומדהים. מה שהחמאס עשה פה, היכה בשוק ציבורים אירופאים, אני אומר לך את זה כי אני מתראיין לרשתות זרות, גם לרשתות ערביות, אתה רואה שיש אנשים שבעצם מחברים את מה שקרה בעוטף, את הטבח הזה, הם מחברים את זה לחוויה האישית שלהם, באירופה, ואמרו לי את זה הרבה חברים אירופאים, וואו, זה נראה כמו דאש, זה נראה כמו המדינה האסלאמית, ארצות הברית של אמריקה, 9-11, זה מתחבר לאלקאידה.
עכשיו, מה, שאנשים נופל להם האסימון?
כן, כי מה קורה פה? במשך שנים, כשדיברו על הסכסוך הישראלי-פלסטיני, זה היה בעצם איזושהי קופסה מאוד מאוד מוכרת, כביכול, לכאורה, עבור אלה שמבחוץ. יש שני עמים, נאבקים וכך הלאה.
יש טובים, יש רעים.
כן. מה קורה פה? מתוך הסיפור הפלסטיני, יוצא כאן חוטר, שאומר לאנשים רק רגע, יש פה חלק שמתכתב עם דברים שאנחנו מכירים, שהם הכי קשים שיכולים להיות, עם דאש ואלקאידה, ותראה מה קרה. אתה פתאום מקבל הבנה שגם באירופה וגם בארצות הברית, ישראל בעצם יוצאת נזכרת, כמה שכואב להגיד את זה לגבי המחיר, מהעובדה שהיא כנראה מתמודדת עם דברים שאנחנו התמודדנו הם. תראה, הנאום של ביידן,
תראה, תראה איך אומרים, עכשיו באים, אחרי שנרצחים יהודים, אז יש תמיכה. אתה יודע מה? מה אני בא בטענות לאמריקאים? כמה דיברנו, כמה אמרנו, כמה בכינו, כמה צעקנו, כמה צרחנו על המציאות המוטרפת שבה אנחנו חיים, שאין לנו עם מי לעשות שלום, שזה אלה האנשים בצד השני. כמה, 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 כמה מילים נאמרו, כמה זה, אז אני בא, פה, בתוך ישראל, בתוך ישראל. נו, מה?
תראה, אני, בוא, זה כבר דיון אחר, ינון. אני רק רוצה להגיד לך דבר אחד. אמר ג'ו ביידן, בנאום הראשון שלו, אני מצטט אותו נכון, חמאס גרם לאלקאידה, שאמריקאים מכירים אותו, להיראות טהור. עכשיו, אתה יודע מה האמריקאים עשו בשביל לחפות, לפצות את עצמם על 11 בספטמבר? הם לקחו צבא והסיעו אותו חצי עולם. כבשו שתי מדינות, אפגניסטן ועיראק. חיפשו את בן לאדן במערות תורה בורה שנים. אז אתה יודע, אנחנו אומרים דבר מאוד פשוט. אם אתה חכם, אתה יושב עם האמריקאים, את האנלוגיה הזאת אתה עושה, ואתה אומר, חבר'ה, את מוחמד דייף, סנואר, הניה, כל החבורה הזאת, ארורי, הם בני מוות לא בגלל הסיסמה וההתלהמות. אלה אנשים שישראל לא תוכל לחיות בשכנותם, ולכן, כל עוד הם פה, ועוד מפעילים צבא, מפעילים מדינה, ישראל לא תוכל לחזור הביתה.
תגיד, עכשיו, מה אתה אומר? מה, עכשיו אנחנו הולכים לכבוש את הרצועה, לנקות את הרצועה, לתאר אותה?
תראה, אני אגיד לך...
פרופסור עוזי רבי, למי שהצטרף אלינו עכשיו.
תראה, אני אגיד לך משהו, אני שומע את הדברים האלה, ויש פה שאלה גדולה. קודם כל, אני חייב להגיד, אני אומר את זה בכאב רב. מי שחושב שישראל נכנסת לאיזשהו מהלך קרקעי, כמו שקוראים לזה בעגה הצבאית, תתה וחטת קרקעים, אתה מכיר את המושג הזה.
המנהרות.
כן. ובמכה אחת בעצם יוסר כאן החמאס, לא. החמאס זה גוף שמרושת חזק בעזה. אחרי הפעולה, חודשים, ישראל תצטרך לגרד, סליחה על הביטוי, את השאריות של החמאס.
מה, ביהודה ושומרון לקח שנים אחרי חובת מגן. נכון, נכון. לא חודשים, שנים.
ופה אני אומר לך דבר אחד שישראל לא עושה. ישראל צריכה לדבר לאזרחים שלה. היא צריכה להסביר איך משיגים את המטרה ומה היא כרוכה. מה שאני חושש, ינון, שמעבר לצד ולמאמץ הצבאי הזה שהוא לא פשוט, צריכה להיות כאן בסופו של דבר קריאה אזרחית. וצריך לדבר בסופו של דבר על מה עושים עם המשק, ואיך משתפים את הציבור במה שקורה, הופכים אותו לשותף. זה דבר שבעצם חייבים לעשות אם המטרה הזו היא לנגד עינינו, ולכן בוא נחכה ונראה כיצד זה יתפתח. אני רק אומר לך דבר אחד, אתה אמרת דבר שאתה יודע, כששמעתי אותך אומר את זה, אני נדהמתי. בלינקן יושב בישיבת הקבינט. מה זה? זאת אומרת שהסכסוך הזה, הקטן פה, קיבל מימדים, מוטת כנפיים רחבה, הוא מחובר לכל הדברים שהמערב מכיר, והוא גם מחובר לאינטרסים. כי פה, ואני אומר את זה בלי מלודרמה, אני מאמין בזה, הייתי בשנים האחרונות באיחוד האמירויות הרבה, בבחריין, במרוקו, ראיתי שאפשר גם אחרת, ואני אומר שוב, הדרך לשם, למזרח תיכון טוב יותר, עבור ישראל ועבור המדינות הערביות, עוברת בעקירת שורש הרע, שזה גופים רדיקליים שספוגים באידיאולוגיה אסלאמית, ושאין אצלם בסופו של דבר דיון של גם וגם, אלא או-או. כשיש לנו בעצם גופים אולטימטיביים כאלה, אנחנו צריכים להסיר אותם מהדרך, הדרך היא קשה, ישראל בסופו של דבר שגתה, אבל אנחנו לא באים עכשיו לעשות כאן את התחקירים, עוד יגיע הזמן שלהם, אבל דבר אחד אני חושב שצריך לזכור כאן, ושאלת אותי לגבי העניין הזה, תראה, אני אגיד לך את זה בצורה מאוד מאוד ישירה, אתה לא יכול לחשוב עליו במונחים של אני. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים חושבים על הצד השני, במיוחד במזרח התיכון.
האויב שלך הוא בדיוק כמוך.
כן, אתה משתמש במושגים שלך, בסטנדרטים שלך, ואתה בטוח שהוא בן אנוש כמוך, אז כל אחד יש לו את התרבות שלו, את, אתה יודע, נקודת השיגור שלו, ולכן אם אתה מכיר את הדברים האלה, אתה נמצא במקום אחר לגמרי.
טוב, תן לעשות איזה אפצ'י, כי הוא טוב, נעלם לי האפצ'י. היה אפצ'י, נעלם.
זהו, אז אני חושב שבאמת אנחנו פה במצב מאוד מעניין, וישראל נדרשת להרבה מאוד תעצומות נפש, והרבה מאוד יכולת תנועה במצב הזה. רק תזכור, תזכור, שאנחנו פה בסופו של דבר מגיעים למקום, מגיעים למקום שיש בו גם הזדמנות. את זה אסור לשכוח.
זה ברור שיש פה הזדמנות. יש פה הזדמנות לנקות שולחן, אבל ההזדמנות הזאת, המחיר שלה יהיה יקר. אנחנו הולכים, תשמע, זה קרב חייהם שם בעזה. הם יודעים, על כל המשמעות של קרב חייהם, הם יודעים את זה. זה לחיים ולמוות, על כל המשתמע. ואנחנו הולכים שם למערכה המורכבת, עם כל מה שהם הכינו שם, עם המנהרות וכל ה... אתה יודע, אין סוף חומר נפץ שנמצא בפנים. שלא לדבר על חיזבאללה, שזה אירוע מורכב. ואיראן. והאמריקאים, מה אני אגיד לך? שם יעזור, שם יעזור.
תראה, יש לך פה נוסעות מטוסים. נכון שאין boots on the ground, ארצות הברית לא תתערב ישירות בדברים.
הבנתי שהם מביאים איזה משחטת עם נחתים.
גם הדברים האלה יכולים בעצם להיות כאן. מה שאומר ביידן לאיראן, ואני לא רוצה לחזור על המילה don't, אבל ראו, זהרתם מהסיבה הפשוטה. מהסיבה הפשוטה. איראן... נכנסה לכאן עם איזושהי חשיבה שיש לה את רוסיה וסין, ארצות הברית יוצאת החוצה, בא הסיפור הזה, ועוד פעם איך אנחנו אומרים את זה לפעמים בסרקזם, הצליח מעל המשוער, יצר פה בעצם מסה בלתי נתפסת, במיוחד דרך סיפור השבועים, ולארצות הברית נהרגו פה אזרחים בהתקפה הזו, לארצות הברית יש אזרחים ששבועים בעזה, אני אומר עוד פעם, ינון, ישראל...
זה הסיפור, תחשב.
ישראל חכמה... מה?
זה הסיפור.
זה בין היתר
תחשב?
הסיפור.
תחשב?
זה בין, כן. בוודאי, אמריקאים חושבים אמריקאית, אבל אני אומר שוב, זה ביידן באופן אישי, זה הסיפור של השבועים, וזה הצירים שנמתחים שאמרתי קודם כל בגיאופוליטיקה העולמית והאזורית, קח את כל הדברים האלה, ותקבל משהו שבהיסטוריה הוא מאוד מעניין. מומנט. יש לך רגע של צומת שאליה מתחברים דברים כאילו באקראי, ויוצרים בסופו של דבר...
אנחנו ברגע היסטורי.
אנחנו באיזו שאלה, אני אגיד לך עוד דבר. מה שקורה כאן בישראל, אתה יודע, אני ישבתי עם הנכדים שלי, שאלו אותי מה קורה כאן וכך הלאה. ואתה יודע, אתה צריך בעצם לתווך לילדים את הדברים האלה בצורה קצת יותר רכה. אתה מסביר להם קצת על רעים, קצת על טובים, כל מיני דברים מהסוג הזה, אבל אחרי שיצאתי חשבתי, אתה רואה את כל סיפורי הגבורה האלה? בצד השכול שיש פה, שבו שכול אדיר, אתה רואה את סיפורי הגבורה, ואתה רואה history in the making. ואני אומר לך, זו ישראל בילדות השנייה שלה. הסיפור של שנת 2023, ייזכר לטוב, ייזכר לרע, אבל הוא יהיה בסופו של דבר צומת, שבה ישראל עולה על מקום אחר, וכששאלה אותי הבת שלי, על מה אתה מדבר איתם, איך הם יבינו את זה? אמרתי לה, כשאני חושב על כפר גלעדי, על תל חי, זה הסיפור של בערי, זה הסיפור של נתיב העשרה, זה הסיפור של כפר עזה. ואני אומר לך עוד דבר, כששמעתי שתינוקות שנולדו בבתי החולים, לא, שמעתי את זה באקראי, לא רוצה להפוך את זה למשהו מדעי, שקוראים לתינוקת שנולדה בערי, אתה יודע, כשאתה בא מהיסטוריה, אתה רואה שכאן בעצם יש אירוע שיש שזור כחוט השני ב-DNA הישראלי לעולם.
אגב, אתה יודע, בפרספקטיבה רחבה, גם זה הגיע כשהיינו באחת מנקודות השפל הכי גדולות של הציונות, במובן של המלחמה בינינו. כלומר, הגענו למקומות מאוד מאוד נמוכים כחברה, של שנאה הדדית ומלחמה וקונפליקטים פנימיים שהיו על סף, אתה יודע, אנשים דיברו פה כבר ברמות של, במנוחים של מלחמת אחים ומלחמת אזרחים.
זה לא רק זה,
לא. וטירוף של מה שקרה פה.
כל כך צודק.
ברגע הכי נמוך שהיינו בו, כשאנשים עוד אמרו, אלה יותר גרועים מחמאס, ואלה יותר גרועים מחיזבאללה, ואלה יותר גרועים מאיראן, וזה פתאום קיבלנו פרופורציה, בשנייה, בום, קיבלנו, תראו את המציאות שבתוכה אתם חיים.
אתה יודע, אני לא איש דתי, אבל כשאתה מסתכל על הקונסטלציה הזאת, ואתה זוכר שלפני חודש, אנשים במדינה הזאת דיברו בצורה, אתה יודע, מדעית כביכול, תן לי לצאת לישראל, תשאיר את יהודה שם, אתה מכיר את הדבר
לחלוקה,
הזה.
כן,
מה זה ישראל ויהודה?
חלוקה.
אתה מתכתב עם תקופות מאוד מאוד קשות בהיסטוריה שלך, כשאתה חש מצוקה. באירוע כזה, אגב, חיזבאללה וחמאס, כשהם ראו את מה שקרה פה בתשעת החודשים האחרונים, הם היו משוכנעים, משוכנעים, שישראל הולכת מדחי אל דחי. כשחיזבאללה, כשחמאס עשה את מה שהוא עשה, הוא היה בתחושה של ווין ווין. למה? הוא יכול בעצם לייצר כאן מתקפה שבצידה יש הישגים, אבל הוא בלאו הכי מכה במדינה שנמצאת בדעיכה. תראה מה קרה, זו הייתה הערכת חסר. דווקא הדבר הזה מרים את ישראל, כמו שרק ישראל יודעת, למקומות אחרים, ואני חושב שאין מחלוקת בינינו שהחברה האזרחית נמצאת כאן היום, אולי בשעה הכי יפה שלה, התגייסות ההמונית הזו מכל הכיוון.
למרות שהקמפיין נגד נתניהו ממשיך בחלקים מסוימים של החברה הישראלית.
תקשיב, אתה יודע מה, זה לא עניין פרסונלי. אני מצטער לאכזב אותך.
לא, זה בהחלט פרסונלי.
זה לא, לא, בשבילי. זה מי שתראה, מי לא. שעושה את זה. תראה, מה אמרנו? התותחים, מועמים, המוזות שותקות. אתה רוצה לחקור? אני הראשון
לא,
שרוצה
לא,
לחקור.
לא, זה ודאי, זה ודאי. גם אני אומר, אנחנו ניפגש אחרי המלחמה ונחקור הכל, הכל ייפתח. אין
ודאי.
שאלה בכלל, אין בכלל
לא,
שאלה.
לא, בזמן מלחמה אבל, לא לעשות
אבל
את זה.
אבל זה קורה,
איזה...
זה קורה.
אז זה לא צריך
לקרות. יש כולל קמפיין ממומה נגד נתניהו.
אז זה לא צריך לקרות. חבל שזה קורה, אבל תקשיב, אלה שעושים את זה, עם כל הכבוד, הם לא המיינסטרים. אני פוגש את הישראלים בכל מיני מקומות, אנחנו יודעים כמה אנשים חרדים לגורלה של ישראל. תשמע, אתה רואה כמה אנשים תורמים מחלבם ודמם בכל העניין הזה?
בוא, אני רואה בחלק מהאולפנים מה קורה. אתה יודע, מאולפני המיינסטרים, מה שנקרא.
אז מה, אם יש את זה באולפנים, אז זה אומר שמה? אז האולפנים, אז יש, זה לא אולפנים, זה אנשים באולפנים, אם אני מבין נכון. אומרים כך, אומרים אחרת, זה לא חדש. יש את היצרים האלה, אבל אתה יודע, יש את השיר של כברת, אני חושב. ישראל חזקה יותר מכל חסרונותיה.
של אריק איינשטיין.
אז יכול להיות. כן. יש כאן משהו מדהים, אתה מבין? עם כל הקושיים, ואין, תשמע, יש פה המון המון מכשלות, המון המון בעיות, המון אבני נגף, אתה רואה את המדינה הזאת מתרוממת כמו אוף החול, ממקום מאוד מאוד קשה, לא מחמיא, ובכל זאת עושה ביצועים אחרים. תראה, זה דבר שכשאתה רואה אותו, זה דבר מפעים. למרות כל הקשיים האלה, אני...
ואנחנו עוד לפני האירוע.
ואנחנו לפני האירוע, והאירוע יהיה לא פשוט. צריך לתווך אותו לאזרחים, כמו שיש לך בעצם את דובר צהל, ואני אומר את זה, זה מאוד חשוב, שבעצם מתווך לך את הסיפור, נקרא לו האופרטיבי צבאי, אתה צריך דובר אזרחי, שיעשה את זה בסופו של דבר עם התושבים, בנושא של חינוך, בנושא של שיקום, בנושא של זכויות, כל הדברים האלה, כדי שלא יישארו אנשים, וזה הממשלה חייבת לעשות, אינון, כדי שלא יישארו אנשים שבעצם נזרקים בין הכיסאות, אין דין ואין דיין, לא. אנחנו נביא את כולם, נהפוך את הדבר הזה.
יש חמל טוב, מי שלא יודע, יש חמל שמטפל בכל הדברים בכנסת, עם כל הנציגים של המשרדים השונים והרשויות השונות, יש חמל בכנסת. אני אנסה לחפש את הטלפון של החמל הזה, הם עוסקים בכל בעיה. אפשר להתקשר, אנשים שצריכים גם צבאי, גם אזרחי. אני פרסמתי אותו אצלי בטוי ברשתות, ואז אחרי הפרסומות, אני אתן את המספר טלפון של מי שלא ראה את זה, יוכל לרשום את המספר. שר פלסנר, מה אתה אומר?
בוקר טוב. איך אומרים עוזי? תבוא כל יום.
אנחנו עם פרופסור עוזי רבי.
אגב, אני רק מתחבר למה שאמרת, תת אלוף אבי רוזנפלד, מפקד האוגדה, מפקד אוגדת עזה שנלחם ביום הראשון, אמר לאלוף גרשון הכהן שמדובר באירוע תנכי.
נכון.
וזה לגמרי אירוע תנכי, על כל המובנים שלו.
זה ממש ממש כך. באמת, יש לו הרבה מאוד מוטיבים תנכיים לאירוע הזה, זה אירוע גדול.
הרבה מעבר לאירוע צבאי מורכב.
הנה, יש לי את הטלפון. כוכבית 5350, שלוחה 3, בסדר? כל דבר שאתם צריכים, כוכבית 5350, שלוחה 3, או בוואטסאפ 058-500-5350. כל דבר שיש לכם בעיה, זה החמל בכנסת, נציגי ממשלה, גופי שלטון רלוונטיים, כל מי שצריך נמצא שם, ועל כל בעיה אתם יכולים להתקשר. זר. מתן כהנה.
שלום, אינון ופרופסור עוזי.
מהמחנה הממלכתי. איבדת חבר.
כן, איבדתי חבר. אני חושב עכשיו שאין בית בישראל שלא איבדו מישהו ממעגל ראשון, מעגל שני, כשיש כל כך הרבה הרוגים וחללים, זה מכה בכולנו.
אתה יודע, ראיתי את השם יפתח גורני, בתקשורת שנפל, ואמרתי, מי זה יפתח גורני? השם מוכר לי, מי זה יפתח גורני? ניסיתי כאילו להיזכר.
אתה בטח זוכר אותו כקמבץ האגדי של היחידה.
לא, 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 זה, השם היה לי נורא מוכר, אבל אני לא, לא מחבר פנים לדמות, כלומר, אני לא, כן. הוא קטן ממני בשלוש שנים. כן.
נכון, יפתח התחיל איתנו את המסלול בצוות גיאורה באוגוסט 90, באמת, הוא היה מהבולטים בצוות, אדם תמיד נעים, חזק, חכם, יצירתי, שקול, באמת, אחד מאלה שברוך שיגמרו מסלול, אבל אז התגלתה אצלו איזו בעיה רפואית שלא אפשרה לו להיות לוחם בכלל, אחרת הוא היה הולך להיות צנחן או כל דבר אחר, הוא לא יכל להיות לוחם, והוא נשאר ביחידה, הפך שם לקמבץ אגדי, באמת הקים יישוב בישראל, באר מלכה, היה דמות מאוד מאוד משמעותית בכל פתחת ניצנה, הקים שם רפת שיתופית במושב שהפכה לרפת מצטיינת, הייתי בלוויה שלו, היינו כל הצוות בלוויה, ולשמוע איזה, באמת, עמוד תווך מאוד מאוד משמעותי שם בכל פתחת ניצנה, כואב הלב.
כן, פרופסור.
מתן, רציתי לשאול אותך, תראה, אני נפגשתי בנושא הזה של הרפתנות והמצוינות ברפתות במילקה ובכל הסיפור הזה של פתחת ניצנה, דווקא במדינות חוץ, במדינות ערביות ראיתי חלק מה, אתה יודע, מהדברים הללו, כדברים שמיוצאים החוצה, הטכנולוגיה הייחודית וכך הלאה. ואחד הדברים שמדהימים כנראה לגבי יפתח גורני, זה לא רק העניין של העשייה בנושא באמת הברוכה, בנושא של סיירת מטכ"ל והפעילות הזו, הפעילות האזרחית, זאת אומרת, יש פה חלוציות גם בסוג הזה של החקלאות המיוחדת, המצוינות בחקלאות, ואני אומר עוד פעם, אתה יודע, אמרתי לינון לפני כן, שאתה יודע, אתה מקבל פה המון סיפורים, סיפורים של גבורה, סיפורים של מצוינות, אתה יודע, בתוך כל השכול הזה שאנחנו עוברים עכשיו, יכול להיות שאנשים כמו יפתח הם באמת, אתה יודע, מי שיסעו בעצם את הלפיד ואת הדגל, לאחר מכן בזיכרון הצרוף של ישראל.
יש כל כך הרבה גיבורים, באמת, תראה, אנחנו מתמקדים עכשיו ביפתח, אז עוד כמה מילים עליו. בחור, אתה יודע, בן קיבוץ נען, שראה לעצמו, הוא ואשתו סיוון, משימה להקים יישוב בארץ ישראל, אתה יודע, באמת, לא נעים לככה בחצי בצחוק, אבל זה חתיכת חור שם, פתחת ניצנה, רחוק מכל מקום. הם הלכו לשם להקים יישוב, להקים מושב מאוד מאוד ייחודי, להגשים את החלום שלהם, תוך כדי שהוא עושה מלא ימי מילואים כל שנה, אני פה ככה, עינון, אחר כך בטלפון הפרטי, האמת שאי אפשר לדבר על זה גם בטלפון, אבל הוא הקים איזה צוות מאוד מאוד משמעותי, עם יכולת חשובה מאוד לפעילות המבצעית של סיירת מטכ"ל, עשה המון ימי מילואים, איכשהו סיים את זה בגיל 50, חבר אחר מהצוות שגר בקדש ברנע, ביקש ממנו להצטרף כלוחם וכחפק לצוות ההתערבות לוטר של אזור פתחת ניצנה, הוא כמובן גם קפץ על המשימה הזו, התנדב למשימה הזו, ובשבת בבוקר, איך שהמחת הגזרתי אמר להם, חבר'ה, תקשיבו, צריכים לנסוע צפונה לאזור עוטף עזה, עלו על הרכבים שלהם וטסו לעוטף עזה, וכשהם בקרב הראשון בעצם, שהם ניהלו שם, יפתח חטף כדור ונהרג.
ממש בתחילת הקרבות?
כן, כן, ממש בכיתת כוננות הזו, מהצוות לוטר הזה של פתחת ניצנה, נהרגו שניים, יפתח נהרג בקרב הראשון, ואחר כך נהרג להם לוחם נוסף.
טוב.
שניהם קבורים אחד ליד השני בבית הקברות בקדש ברנע, פתחו שם לצערנו חלקה צבאית עכשיו.
כן, טוב, יהי זכרו ברוך. מה, איך אתה רואה את האירוע כרגע? אתם בתוך הממשלה.
אנחנו בתוך הממשלה, והדבר המשמעותי ביותר בזה שאנחנו בתוך הממשלה, מעבר לניסיון של אלה שהצטרפו לקבינט המצומצם הזה, זה המסר. אני עושה מילואים, ממש לא הירואים, בואו ככה נשים את הדברים על השולחן. אני, במילה, אני הצטרפתי לגדוד של לוחמים ששומר על אחת מערי הדרום. לא משהו הירואי, אבל משהו שצריך לעשות אותו. ואני אומר לכם שאפילו שאני נמצא איתם, המסר של כולם עכשיו, של הלוחמים, אנחנו רוצים אחדות, לא רוצים לראות אתכם למעלה רבים, אנחנו במלחמה הזו כולנו ביחד, וזה אולי הדבר הכי חשוב בזה שהצטרפנו לממשלה הזו, ולכן אני גם באמת מצפה משאר מפלגות שנשארו באופוזיציה, עכשיו להיכנס פנימה, כי המסר הזה הוא מסר קריטי, בעיקר כלפי פנים, אבל גם כלפי חוץ.
אתה יודע, אני חייב לשאול אותך, היה אצלי אתמול בטלוויזיה השר וסרלאוף.
כן.
והוא לא אמר את זה, אבל התברר לנו תוך כדי שידור, נווה דרומי סיפרה ששכנה או שכנים בבניין שלו בתל אביב, אמרו לו שלא יכניסו אותם למקלט.
אלה דברים נוראים. שר וסרלאוף, ברמה האישית אני אומר לכם, הוא איש נחמד מאוד מאוד. אבל אתה יודע, זה לא משנה בכלל. אנחנו עכשיו במלחמה, כל ישראל אחים, אנחנו רואים את גילויי האחווה.
הם עזבו אגב בתל אביב.
זה כל כך מצער, זה באמת, זה כל כך תלוש מהמציאות שבה אנחנו נמצאים. אתם יודעים, אני כבר לפני 4 חודשים יצאתי מהאמירה שחייבים עכשיו ממשלת אחדות. אני עצוב מאוד שזה הגיע בנסיבות הנוראיות האלה, אבל אתם יודעים, עזבו את הטמבלים האלה שמתנהגים ככה, אנחנו רואים את מרבית עם ישראל עכשיו, כל כך ביחד, אני אומר לכם, במקום שאני עושה בו מילואים, בעיר הדרומית הזו, כל מקום, אנחנו הולכים בסיור, בפטרול, כל מכונית שעוברת לידן עוצרת, רוצים משהו, קחו גלידות, קחו שתייה, קחו זה, כל, זה פשוט לא יאמן, איך כולם עוטפים אותנו באהבה, כל למקום שאנחנו מרוכזים בו, מגיעים שכנים עם ספינג'ים ועם עוגות ועם המתקים, ואין, באמת עכשיו, אין ימין ואין שמאל, יש עם ישראל שרוצה להילחם, חטפנו מכה קשה, הופתענו, את עם ישראל אפשר להפתיע, אי אפשר נצח אותנו, בטח לא כשאנחנו כל כך מאוחדים, רואים את התמונות של החיילים, רואים את האנשים ברחוב, אנחנו עכשיו ביחד בדבר הזה, כל מה שמפריע לדבר הזה חייב לזוז הצידה, כדי שננצח במלחמה הזו.
מתן, אני באמת שמעתי אותך בחודשים האחרונים, היית מאוד קונסיסטנטי בקריאה שלך, בוא נשים בצד את הדברים ונתאחד, וקרה מה שקרה, ואני רוצה לומר לך שאתה יודע, זה היה כל כך בזמן, כל הנושא הזה של לבוא ולהיכנס לממשלת האחדות הזו, או ממשלת החירום הלאומית, אני גם רואה את זה מהצד השני, האמן לי, אחד הדברים שבעצם היה בצד השני, זה הערכת חסר, אמרתי את זה קודם לכן פה, ישראל הולכת מדחי אל דחי, היא כבר נמצאת במצב של אובדן סידן, בוא ניתן לה את המכה האחרונה, אתה יודע, בראש של החבר'ה מהצד השני, אבל הסיפור של האחדות בא בזמן, כי הוא גם שידר בו זמנית פנימה לישראל, וגם החוצה, שישראל בסופו של דבר עשויה מהחומרים הנכונים, וכמו שאתה אמרת, היא יכולה להיות מופתעת, היא יכולה לחטוף סנוקרת באמת מדהימה, אבל היא תנצח, ואני בהחלט, בהחלט חושב שהצעד שעשיתם בעקבות הקריאות הרצופות שלך היה צעד בעיתו, וטוב שכך היה, כי זה בדיוק מה שישראל צריכה הייתה באותה נקודה.
נאלץ להסכים, מה שנקרא.
טוב, מה, אתה מעודכן בדברים? אתה יודע מה קורה? אתה, יש לך עמדה לגבי מה צריך לעשות?
תראה, אני לא בסוד העניינים. בוא, יש לנו קבינט מצומצם וקבינט ראשי, ואני כן בוועדת חוץ וביטחון, שעוד לא התכנסה בהקשרים קונקרטיים של המלחמה הזו. כן, יש לי, תראה, אני חושב שכולנו מבינים, אני יודע להגיד על אנשי המחנה הממלכתי שנכנסו לקבינט, מבינים שאת החמאס צריכים פשוט למוטט, לשבור את החמאס, שלא, בוודאי, בוודאי שהוא לא יהיה חלק מהשלטון בעזה, לשלול ממנו כל יכולת צבאית, וגם שהם ישלמו מחיר של שטח. תראה, בסופו של דבר, את המתקפה הברברית הזו, המתקפה הנאצית הדיישית הזו, מי שפיקד עליה, מי שהורה עליה, זה ראש ממשלת עזה הנבחר. ראש ממשלת עזה הנבחר שלח את חייליו, לעשות את כל הזוועות שאני לא רוצה לחזור עליהם שעשו בנו לפני 11 ימים. ולכן מבחינתי, כל פעיל חמאס, כל תשתית חמאס, זה מטרה סופר לגיטימית שצריכים לתקוף. ועכשיו אנחנו לא משחקים בקש בגג ודברים כאלה. אנחנו מודיעים לערבים, ואני גם מנצל את ההזדמנות הזו להודיע לכל אזרח בעזה, שאם הוא רואה לידו פעיל חמאס, ואם הוא בטעות נמצא ליד תשתית חמאסית, שיברח הכי רחוק שהוא יכול, כי הוא נמצא ליד מטרה לגיטימית לתקיפה על ידי מדינת ישראל. ואנחנו חייבים להראות כלפי כל הסובבים אותנו, שמי שמתעסק את מדינת ישראל, אולי הוא יפתיע אותנו, אבל אחר כך הוא יפסיד הפסד צורב, הוא ישלם על זה במחירים כבדים מאוד. הוא יפסיד שטח, הוא ישלם במחיר כבד מאוד של תשתיות, ובמחיר של הרג הפעילים שלו.
מה אתה אומר לגבי חיזבאללה?
חיזבאללה זה אויב מר, שאנחנו עכשיו מנסה, להבנתי, מנסים לא להכניס אותו לתוך מעגל המלחמה, והוא צריך להבין, הוא
יסתכל לרובה. אתה חושב שנוכל להמשיך לחיות עם חיזבאללה מעבר לגבול באופן שבו הוא נמצא ולא לטפל בו באירוע הזה?
תראה, אני לא יודע עכשיו להגיד לך איך ייראה, איך תראה מערכת היחסים עם חיזבאללה אחרי שהמלחמה בדרום תיגמר. אני די משוכנע אבל שאחרי שנגמור עם החמאס, כל מי שעיניו בראשו יסתכל ומה קורה לשלטון שמתעמת עם מדינת ישראל, יבין שהשלטון הזה נגמר, ויבחר ויחשוב טוב טוב לפני מה שהוא עושה. עכשיו תראו, אנחנו, יש הרי דיון האם האויבים שלנו רציונליים, לא רציונליים וכו'. דבר אחד אנחנו יודעים. כשזה מגיע לעניין של לשמור על השלטון שלהם, הם הופכים להיות מאוד מאוד רציונליים. ולכן כל כך חשוב שהחמאס לא יהיה בשלטון. אני לא יודע להגיד לכם מי יהיה בשלטון בעזה אחרי שהדבר הזה ייגמר. אני יודע מי חשוב מאוד שלא יהיה, וזה החמאס.
נתן, אנחנו צריכים לסיים, אבל בוא נקשה עליך ותענה בקצרה אם אפשר. אמרת משהו לגבי העניין של האחרי, עם איזושהי ליטרת בשר קרקעית שישראל צריך. אני איתך בנושא הזה. אבל עד כמה בסופו של דבר אתה יכול במשפט אחד לבוא ולומר, נגיד שהחמאס בסופו של דבר, השגנו את המטרה. איך אתה רואה במשפט אחד את הסיפור לאחר מכן? עם ישראל, חמאס, עזה, ארצות הברית וכך הלאה.
אין לי משפט קצר להגיד על זה.
אוקיי. חבר הכנסת מתן כהנא, תודה שדיברת איתנו.
להתראות.
שלום לתת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר. לשעבר ראש חטיבת המחקר באמן, קצין המודיעין של פיקוד מרכז, מנכ"ל משרד לנושאים אסטרטגיים, וכיום חוקר בכיר במרכז ירושלמי לענייני ציבור ומדינה. מה לבך להגיד דבר ראשון באירוע הזה כרגע?
כמובן שהייתה זאת תקופה מאוד מאוד קשה, אבל התקפה טרור נפשעת ונוראית, והתאפשרה בין השאר כתוצאה מאיזשהו ליקוי מאורות שקרה אצלנו. אבל מצד שני, כרגע אנחנו עסוקים בשינוי התמונה האסטרטגית במזרח התיכון, וגם בתוכנו, וזה דבר שמתוך היום הזה, זה כבר קרה מול עזה בעבר, שמאז אולי יצא מתוק.
כן, אבל אני שואל, כל הזמן מנסה למצוא את התשובות ל... איך אנחנו נחלצים מתוך האירוע הזה? הוא לא יכול להיגמר לצורך העניין.
כן, אני חושב, שמעתי את סוף דבריו של מתן כהנא, אני כמובן מסכים שהם מוכרחים למוטט את שלטון חמאס. אני מקבל השאלה שהוא לא רצה לענות עליה, אני לא חושב שיש איזו אפשרות אחרת חוץ מאשר שלטון צבאי של ישראל בעזה.
שלטון צבאי של ישראל. כן, ישראל חוזרת לשלטון צבאי בעזה.
כן, אני חושב שכל הניסיונות שעשינו במהלך ה-20 שנה האחרונות, למצוא זה יותר אפילו 60 שנה כמעט, למצוא חלופות לשלטון שלנו בעזה, נכשלו כישלון חרוץ, אוסלו נכשל, התנתקות נכשלה, ולכן אין ברירה, מוכרחים לחזור לשלטון שלנו, וזה ייקח שנים עד שנוכל להעביר את השליטה בעזה על ידי מישהו שייצור מספיק ביטחון עבור תושבי העוטף עזה, לחזור לבתיהם.
אבל בכל מקרה זה צריך להישאר בשליטה, מה נגיד, המינימום זה מה שקורה ביהודה ושומרון, זה המינימום?
כן, זה המינימום, ביהודה ושומרון אנחנו עובדות לנוכחותינו בשטח, מסוגלים לטפל בטרור, לא, גם כאן לא בצורה מושלמת, אבל יותר טובה בהרבה ממה שטיפה.
יוסי, היי, זה עוזי רבי, מה העניינים?
שלום עוזי.
תשמע משהו, אתה יודע, אנחנו באים בסופו של דבר מהמערכת, אנחנו מכירים בסופו של יום את העניין הזה של מודיעין, הערכות וכך הלאה. אני רוצה לקחת אותך אחורה ולשאול אותך, איך הדבר הזה קרה? אתה יודע, אני מסתכל על זה ולפעמים קשה לי להבין. אני מבין את הכשל בהערכה. איך נמתח מתוך זה גם כשל מבצעי? אתה יודע, אתה השתמשת בשתי מילים הכי נכונות שיכולות להיות לגבי הסיפור הזה. ליקוי מאורות. איך אתה מסביר את זה? האם בסופו של מה שאנחנו קוראים הקונספציה, באה לידי ביטוי באותו יום, גם בצדדים המודיעיניים, וגם בצדדים המבצעיים אופרטיביים, ואנחנו רואים פה משהו מהסוג הזה, יש לך איזושהי דרך אחת לתאר לנו בקצרה כאן, איפה היה כאן הקשל?
תראה, יש פה קשל, על חכות ולראות, כי כל יום יוצאות ידיעות נוספות לגבי מה בדיוק היה, ואנחנו לא יודעים מה היה באמת, ולכן חובת הצניות המודיעינית שמחייבת את האנשים שניהלו את המערכת בתקופה שקדמה ומתחייבת אותם גם עכשיו, מחייבת גם אותנו, ואני לא יודע לדעות בדיוק מה קרה. אני יכול לומר כך, שברור היה, וכולם מודיעים בכך, שהם טעות קונספטואלית לגבי השאלה מה הן כוונותיו של חמאס. נכנסו לאיזושהי תפיסה שלפי החמאס מורתע, חמאס איבד את יכולותיו האסטרטגיות בשומר חומות, ולכן הוא מתמקד כרגע בשיפור איכות החיים של תושבי הרצועה. הוא רוצה כסף מקטר, הוא רוצה להוציא עובדים לישראל, וזה עיקר מעייניו. וכיוון שלא היה להם מידע מספיק טוב לגבי התוכניות של חמאס לפעול, אז התפיסה הזו הלכה והתקבעה. וזו אחת הבעיות במודיעין, בהתמודדות עם הפתעות, שעד הרגע שבו הפתעה מתרחשת, התמונה שאתה מקבל מהאויב היא כזו התומכת בעצם בקונספט שפיתחת.
בוא נלך, יוסי, בוא נלך לשאלה עכשיו אקטואלית, עוד דבר שהייתי רוצה לשמוע את דעתך. אנחנו בעצם לא יכולים שלא להיות מופתעים מהסיפור של ארצות הברית פה ובלינקן בקבינט וכך הלאה. בוא תנסה בעצם לתווך לצופים את הסיפור הזה. אתה יודע, אנחנו אומרים, ארצות הברית כאן בשביל לתמוך, אבל גם בשביל להשגיח. כלומר, יש פה איזשהו ניואנס מאוד מעניין.
ארצות הברית לא רק בשביל לתמוך ובשביל להשגיח גם זה. אבל אני חושב שהדבר החשוב זה שנפל לאמריקאים מהסימון סוף סוף, המערכה היא לא מערכה בין ישראל לבין החמאס, זה המערכה בין הציר האיראני המסוכן לסדר העולמי, החובר עם סין ועם רוסיה, לבין הציר המערבי שרוצה לשמור על העולם החופשי, בטוח ומשגשג. ולכן הם נאלצים להתגייס למערכה הזו בעצמם, אי אפשר להשאיר את זה רק בידי ישראל. ישראל
היא מוביל. זה נכון, יוסי, אבל אתה יודע שלישראל יהיו פה כמה מגבלות. אני רוצה להבין אם אתה גם, בסופו של דבר, יכול לתת לנו סוג של המלצה לאיך מתנהלת מדינה מול מעצמה שמגיעה לכאן. אנחנו יודעים שיש בעצם זהות אינטרסים בדברים מסוימים, אבל על השטח יהיו בכל זאת מחלוקות. והשאלה אם יש לך כאן איזשהו מודוס אופרנדי נכון לתת לישראל
בנושא הזה. אני רוצה לקחת בחשבון את מה שארצות הברית מבקשת מאיתנו, מפני שהגיוס של ארצות הברית למערכה הרחבה יותר נגד הציר האיראני זה הישג כל כך חשוב, זה אותו המתוך שיוצא מאז, וכל כך רצינו לשכנע את האמריקאים להתגייס בצורה מהותית ונחושה למערכה נגד איראן, והנה סוף סוף האמריקאים התגייסו, וזה אנחנו צריכים לשמר ולפתח ולאפשר לאמריקאים להתבטא בצורה הנכונה מול האיראנים שהם עשו בימים האחרונים תוך כדי גיוס כוח צבאי משמעותי, זה הרבה יותר חשוב מאשר השאלה אם נפעל וכן להכניס איזה כמה מוצאים לרצועת הזה או לא. אם תמורה לכך, נכניס את המים לדרום הרצועה, נתבש חזית לאחידה ונחושה מול איראן, תחליטה גם למנוע מאיראן להתגרען,
אנחנו שם, אנחנו להערכתך נכנסים פה לאירוע שהוא עם חיזבאללה ואיראן?
בסופו של דבר כן, אני לא בטוח שזה יקרה עכשיו, כי עכשיו האמריקאים מרתיעים אותם ויש להם סיבות אחרות. מצד שני הם מאוד מאוד לא רוצים לאבד את...
כלומר, אתה אומר זה לא בטוח במיידי, אבל אנחנו שם, כלומר האירוע...
זה יכול להיות גם במיידי אגב, זה יכול להיות גם במיידי, האיראנים מאוד מודאגים מאובדן הנכס החשוב הזה שנקרא עזה. אבל מצד שני, כמה הם יכולים לשלם, פרד, אני לא יודע.
מה האיום שלנו מאיראן, אגב? חיזבאללה, אנחנו יודעים פחות או יותר מה האיום, שהוא קשה מאוד. מה האיום מאיראן? נגיד שנכנסים למלחמה עם איראן, מה עומד מולנו?
אבל איראן גם, בעיקר יש להם חיזבאללה, זה הכוח המרכזי.
זה אנחנו יודעים, אוקיי.
ומעבר לכך, יש להם שלל יכולות משלהם, טילים ארוכי טווח, טילים בליסטיים, טילי שיוט.
רחפנים.
רחפנים. יש להם שלל יכולות משלהם, יכולות להחיל את האיום. אבל עיקר האיום שהם יכולים להחיל את
האיום. אנחנו לא שומעים אותך כל כך טוב, אם אתה יכול טיפה לשפר את הקו.
אני אומר שעיקר האיום שהם בנים מולנו זה חיזבאללה, ולכן הם משקיעים, כשהם מסתכלים אחורה ורואים כמה הם השקיעו בעשר השנים האחרונות בשיפור היכולת של חיזבאללה, הרי זה מדהים, אנחנו תקפנו בעשר השנים האחרונות את כל השיירות האלה, ולמרות זאת הם המשיכו לשלוח עוד ועוד ועוד ועוד, יש פה השקעה
עצומה בבניין מאחורי הכוח הזה. תגיד, כרחת מחקר לשעבר, אני ממשיך את השאלה של עוזי רבי. איך אתה מסביר את הכשל הנורא של המודיעין שלנו?
אמרתי, הייתה פה התעקות בקונספציה. הייתה פה גם, יש לנו עניין כזה של מקצוענות במודיעין. אתה רוצה תמיד להימנע מלהתריע התרעת שער. ולעומת זאת יש את הסיסמה או את העיקרון החשוב שאם יש ספק אז אין ספק, וזה בלילה שלפני, לא פעלו לפי העיקרון של אם יש ספק, אז אין ספק, אלא פעלו לפי העיקרון של לא לעשות התראה שם. בדיעבד כמובן זה חבל נורא, מעבר לכל הבעיה של הקונספטואלית שדיברתי עליהם מקודם, והחמור מכל, אני חושב, והעניין שהאי הבנה שכאשר אתה נוטל מידי חמאס כל מיני יכולות, מה שקרה בשלומר חומות, הוא לא ילך ויבכה בפינה של החדר ויגיד בואי אני יכולה, ויהפוך לגוף מורתע וחסר כוונות פיגוע, אלא הוא יחפש ויעשה תהליכי למידה, וימצא דרך
דרכים אחרות. עכשיו אמרת שבעזה הפתרון הוא כיבוש עזה ושלטון צבאי שם, מה לגבי לבנון?
כל הזמן שאפשר באמצעות הרתעה על הפגנת כוח עצומה בעזה, ייצור הרתעה יותר טובה בלבנון, ניתן לקיים את המציאות הזו לפרק זמן מסוים, שלבנון היא לא מקרי עזה. לבנון יש מדינה, אם ניתן יהיה להאיץ תהליכים של הכבדת הלחצים על חיזבאללה בלבנון, זה יכול להיות דבר טוב, אבל הסיכוי שזה יקרה הוא איננו גבוה, ולכן לדעתי בסופו של דבר לא יהיה מנוס גם מלימות עם חיזבאללה בלבנון.
מי? מי לא יהיה מנוס ממה?
אימות עם חיזבאללה בלבנון.
לא, אבל מה הפתרון יהיה בלבנון? אוקיי, אימות, ואז מה? כיבוש לבנון?
לא צריך כיבוש לבנון, יש מספיק. זה בלבנון, בניגוד לחלה, אז ניתן עם טוב גורמים לבנונים ובינלאומיים ש...
טוב, יוסי, זה בטוח לא פשוט, אנחנו מכירים את לבנון, זה מדינה כושלת, אבל אתה צודק, להימנע בעצם מהאימות עם חיזבאללה, כנראה לא ניתן, אפשר לדחות, אבל לא ניתן, צריך לעשות את זה גם כן יותר מאוחר.
אוקיי, אנחנו נאלצים להיפרד ממך, אתה תלוף במילואים יוסי קופר וסר לשעבר רח"ט מחקר.
נתראות יוסי, תודה.
תודה. אנחנו נמצאים פה עם פרופסור עוזי רבי.
אתה רוצה גרוש על איראן? הגרוש שלי על איראן?
תן לי אותו אחרי החדשות.
אני אתן אותו אחרי החדשות, בכיף.
תודה.
ישראל במלחמה. כל העדכונים בכל שעה בדיגיטל של 103 FM. 103 FM. ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל עם פרופסור עוזי רבי.
ואנחנו מיד מתחברים לדובר צהל, הנה.
ולא מפסיקים. אני רוצה להדגיש, אין הפסקת אש. אין הפסקת אש, אנחנו ממשיכים בלחימה. אנחנו ממשיכים לקדם את ההיערכות והמוכנות שלנו לשלבים הבאים במלחמה. מעבר לכך, לא התרחשו אירועים חריגים הלילה או התקלויות במהלך הלילה. בצפון, צהל סיכל ניסיון חדירה של חוליית מחבלים שזוהתה מתקרבת לגדר המערכת משטח לבנון ומטילה מטען חבלה סמוך ליישוב חניתה, בכיוונה סמוך ליישוב חניתה. אנחנו סיכלנו אותה מהאוויר והרגנו 4 מחבלים בנקודה הזאת, וכך נמשיך לפעול. כל מי שינסה להגיע לגדר ולחדור לתוך שטח מדינת ישראל יהרג על הגדר. כל מי שינסה בלבנון יהרג על הגדר. בתגובה לאירועי אמש, תקפנו מטרות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה. לא היו נפגעים לכוחותינו בלילה. אנחנו נשארים ממוקדים בעזה. אנחנו בערנות ודריכות גבוהה בצפון, במידה וחיזבאללה יעשה טעות קשה, אנחנו נגיב בעוצמה מאוד 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 גדולה. מדינת לבנון צריכה לשאול את עצמה, האם היא מסכנת את לבנון עבור מחבלי דאש בעזה? היא צריכה לשאול את עצמה את השאלה הזאת. הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון נמצאים באחת מצב מתמשכת, ואנחנו מנהלים את המלחמה בשיקול דעת ואחריות, תוך התבוננות גם על הצפון וגם על עזה. מפקד פיקוד המרכז האמריקאי, הגנרל קורילה, נחת הבוקר בישראל, הוא מצוי עכשיו בקריה יחד עם הרמטכ"ל הרצי הלוי. הם עוברים על תמונת המצב בזירת המלחמה, הם מסתכלים גם על עזה, גם על הצפון, גם על איומים אחרים במזרח התיכון, הצהרות של מדינות. הכוחות האמריקאים שזזים לפה, גם נושאת המטוסים פורד וגם נושאת המטוסים אייזנאוור, הכוחות של פיקוד המרכז האמריקאים שכבר מצויים, גם המפרץ הפרסי, כולנו בתמונה אחת מתואמת ומסונכרנת. שוב, ישראל ערוכה בכוחות עצמה, גם בצפון וגם בדרום, אבל יש ערך גדול לתיום, לשותפות ולמוכנות במעשים. אני רוצה להתייחס לסרטון של החטופה מי השם שחמאס פרסם אתמול. ליבנו עם משפחתה וכל משפחתו, וכל משפחות החטופים. משפחתה הותקנה במהלך השבוע כי ביתה מוחזקת בעזה, ועם פרסום התיעוד חברו צוותי צהל למשפחתה של מיה. אני רוצה להיות ברור. מדובר בטרור פסיכולוגי של חמאס. זה טרור פסיכולוגי של חמאס. נגד אזרחי ישראל. אנחנו מבינים כי יהיו סרטונים נוספים כאלה, ואנחנו נתמודד ונלחם בטרור הפסיכולוגי של חמאס. בסרטון הזה, חמאס מנסה להציג את עצמו כארגון אומני, בעוד שמדובר בארגון טרור רצחני. הוא אחראי לרציחתם של ילדים, נשים, זקנים, וכל אלה ששואלים את עצמם על הסרטון ועל התמונת מצב שבה מיה נמצאת באופן אומני בבית חולים, איך הגיעה נערה בת 21, שהלכה למסיבה ברעים לרקוד, להיות חטופה על ידי ארגון טרור רצחני בלב עזה. חמאס מנסה באופן נואש לשקם את אדמיתו, אבל העולם לא שוכח. הוא לא שוכח מי התחיל, הוא לא שוכח מי לקח תינוקות, ילדים, נשים, גברים, רצח אותם ואת חלקם לקח לתוך עזה. הנהגת חמאס מנותקת ומפעילה אכזריות וטרור על אזרחי עזה, ומחבלי חמאס כפי שעושה זאת על אזרחי ישראל. היא גונבת להם את הדלק, היא גונבת להם את המזון, את חלקם היא קולעת בצפון, ואנחנו נמשיך לעשות את כל המאמצים על מנת לא לאפשר לחמאס את הדבר הזה בעיר עזה וסביבתה, על מנת לאפשר לתושבי העיר עזה וסביבתה לנוע דרומה, לחשוף את מתקני חמאס באופן גלוי, את הדירות המבצעיות שלו באופן גלוי, להסיר לו את המגן האנושי, מה שממנו הוא מאוד מאוד מוטרד. הוא מנסה לא לאבד שליטה, ואנחנו נמשיך ונפרק את השליטה שלו. צהל ימשיך לפעול בכל הדרכים המודיעיניות והמבצעיות על מנת להשיב את החטופים הביתה. מדובר במשימה הלאומית הראשונה במעלה. צהל נמצא בקשר רציף ומתואם באופן מלא עם המטה של הממונה על נושא החטופים ונעדרים, תת-אלוף במילואים גל הירש. המטה מפעיל עבור המשפחות מוקד 24/7 במספר כוכבית 6754. 6754. בנוסף למוקד הוקם גם מרכז תמיכה במשפחות הנעדרים והחטופים, ונציגי המטה פועלים כדי להגיע בהקדם אל בתיהם של כל המשפחות כולם. עד כה נמסרה הודעה למשפחותיהם של 299 חללי צה"ל ומשפחות של 199 חטופים. אנחנו כואבים את כאב המשפחות ומחבקים אותן. אנחנו ממשיכים במאמץ לאיתור הנעדרים. אני רוצה להדגיש כי הנתונים מתעדכנים ומשתנים. כל מידע, כל נעדר נוסף שאנחנו מוצאים, כל פיסה שאנחנו מוצאים בשטח, מצליבה לנו מידע, מעדכן את הנתונים, ואנחנו מעדכנים את המשפחות. אני ער לקושי שמביא איתו חוסר הוודאות, אבל אנחנו חייבים להיות סבלניים וזהירים בתחום הזה, כדי שנציג באופן מדויק את התמונה שאנחנו חזים בה בזמן אמת. אנחנו עושים מאמץ אדיר של כל מי שיהיה באזור הלחימה יהיה עם ציוד מתאים. נחת מטוס בישראל אתמול של חיל האוויר שהביא כ-17 אלף לוחות קרמים שצהל רכש. אנחנו ממשיכים ברכש המהיר, חלק מהציוד שנתרם אלינו יתברר כלא קשיר ואנחנו לא ניתן אותו ללוחמים, ונמשיך בבדיקות מקיפות. אתמול בלילה שוחחתי עם אם לשלושה חיילים במילואים שנמצאים ביחידות מובחרות בשטח הלחימה. אני למדתי מהשיחה הזאת, כמו שאנחנו לומדים מכל שיחה, ודרך השיחות האלה אנחנו צריכים לדעת למצוא את הפערים הקיימים ולגשר עליהם. לא הכל יהיה מושלם, אבל אנחנו לומדים באופן מהיר, תוך כדי הלחימה ומיישמים. נכון לכעת, באשר לעורף, אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. רבים שואלים אותנו על יכולות שיגור של חמאס. לפעמים גם יש שקט מוטה לאורך שעות. חמאס עדיין לחומרה מחזיק ביכולות, ואנחנו צריכים להתייחס לזה באופן כזה ולהבין שההגנה אינה הרמטית. ההתנהגות של הציבור בימים האחרונים היא התנהגות מופתית. תמשיכו ככה, זה לא נותן לחמאס הישגים, זה מצמצם את הפגיעה בעורף ומאפשר לנו להמשיך ולנהל את המלחמה. את ההנחיות על פיקוד העורף נמשיך ונעדכן בפורטל ובמוקד 104. נשמח לענות על שאלות. ביי.
כן, כך דובר צהל, הכותרות, אני חושב, קודם כל מספרים, 199 חטופים נהדרים, זה אותו מספר ששמענו אתמול, הוא מדבר על 299 חללי צהל, לא רק
זה.
חלק מההגדרה של המטרה הזאת, שאנחנו נשאלים עליה הרבה בתקשורת, בסופו של דבר, היא בירור של מצב הסיום של המלחמה. איך נראית תמונת הסיום של המלחמה? יש לנו ניסיון לא קטן במזרח התיכון ובוודאי בעזה, היינו בכל מיני מצבי סיום. ולכן אנחנו משקיעים הרבה מאוד שעות, אתמול הייתה ישיבה ארוכה של הקבינט, שבה אנחנו מציגים את תוכנית הפעולה שלנו, והקבינט גם דן, איך נראית התמונה, יש גם ערך לזה, שאנחנו מדברים עם האמריקאים, ומחר יגיע לפה הנשיא ביידן, בסופו של דבר זה גם עניין עולמי. איך נראה תמונת המצב באזור הזה? יש פה מדינות רבות נוספות, עזה נמצאת בין עוד מדינות, ואנחנו חייבים להיות הדוקים. ולכן שנגיד דברים בסופו של דבר על מצב הסיום, הם יהיו שילוב של ההנחיות של הדרג המדיני לצהל, המטרה שצהל נותן דרך הפעולה הצבאית, וככה הציבור יבין את זה. התמונה מתבהרת, וכמו שאמרתי, כפי שאנחנו מתכוננים ומכינים את עצמנו לשלבים הבאים במלחמה, גם בציוד, גם באימונים, גם בהסתכלות על כל הזירות, על הצפון, על הדרום, כדי שנוכל לנהל את זה בשיקול דעת ואחריות, כך גם יהיה לגבי ההסבר שלנו וההבנה שלנו למצב הסיום במלחמה.
תראה, לפני שניגע באיראן, אני חושב שאני מדבר רגע על התדרוך שלו, מה שאני לקחתי ממנו זה בעיקר את השוב, המעורבות האמריקנית פה באירוע, כלומר, עכשיו הרמטכ"ל נפגש עם המקביל האמריקאי שהגיע, והתחושה שלי כל הזמן שאנחנו בפני אירוע גדול.
גדול, גדול. תראה, בוא, הנשיא, שר החוץ, שר ההגנה, עכשיו הרמטכ"ל, מה עוד אתה רוצה? האזרח הכי מאובטח בעולם, כמו שאמרנו קודם, יגיע מחר לארץ מלחמה, וזה לא אחר מאשר הנשיא האמריקאי.
זה לא סתם, זה לא סתם.
זה אירוע מג'ורי, אני חוזר על הדברים שאמרת בהתחלה, אני מקבל את זה לחלוטין. אני גם עכשיו מבין, שבעצם לאמריקאים יהיה תפקיד, בעיצוב הסדר שלאחר מכן, ושים לב להזדמנות, עוד פעם, אם אנחנו נעשה את זה בשום שכל, אפשר אחת ולתמיד, לקרוע את ישראל מחבל הטבור העזתי. כל הסיפור ההזוי הזה של חשמל ומים וכל הדברים האלה, אחת ולתמיד לקרוע אותו.
על מה אתה מדבר? שמעת את קופר וסר להפך, הוא אומר. שליטה צבאית בעזה.
לא, אני אומר שיכול להיות, ולא מן הנמנע, שארצות הברית, יחד עם מצרים וסעודיה וישראל, ייצרו בעצם סוג של פתרון. תראה, ישראל לא תוכל לצאת. היא צריך להחזיק שטח, זה אנחנו, אני לא יודע כמה. ברור, אני מסכים איתך, אתה לא יכול לסמוך על הדברים האלה, וכבר אמרנו, ליטרת בשר טריטוריאלית לטובת ההגנה של ישראל, כדי שלא ישנה מה שקרה, זה חייב להיות. אבל תראה, כשאתה שואל אותי, מה עושים פה האמריקאים? אני חושב שהם מורים את עזה, כסוף בעצם הציר המזרח תיכוני לפני הים התיכון ולפני אירופה, שמגיע מהודו, עד כך אני חושב שיש כאן בעצם ציר ענק שהם רוצים להריץ אותו. הנורמליזציה עם סעודיה לא מתה. היא תבוא לפה, היא תהיה פה. לאמריקאים זה עדיין חשוב לעשות את זה, וכמה שאנחנו בעצם בזמן דחוס, שמע, זה מה
ש... לא רק הנורמליזציה, גם הרכבת מהודו ומהאמירויות.
תראה, אני אגיד לך משהו, ינון, הרבה שנים בסופו של דבר... אתה יודע, ראיתי דברים ולא ראיתי דברים, תאמין לי שאפשר במזרח תיכון לעשות גם, אני מאמין שבמזרח תיכון אפשר לעשות דברים אחרת, ותראה, זה שהאמריקאים פה, אתה צודק, יש כאן משהו שהוא גדול ממה שאנחנו בעצם מבינים, וחשוב שישראל תדע להתנהל נכון מול האמריקאים, לכבד, לעלות בסינכרוניזציה, אבל לא לשכוח את המטרות הבסיסיות, וזה דבר, שישראל צריכה בסופו של דבר לגלות המון יצירתיות, והמון יכולת בעצם להתנהל במערכת שנוצרה כאן, כזאת עוד לא הייתה לנו. אמרנו את זה בכאב על מה שקרה בטבח, אבל כשאנחנו רואים את הקונסטלציה הדיפלומטית הבינלאומית, יש כאן משחק עם הרבה ידיים, ישראל צריכה להיות בעצם בתמונה, עם חושים מחודדים, ועם יכולת יצירתית.
רק נעדכן שיש... דיווח ראשוני על ירי לעבר מטולה, והתושבים שם התבקשו להיכנס למרחבים מוגנים, אנחנו תכף נתעדכן מה קורה שם.
אני רוצה, איראן, תראה, בוא, יש כאן משהו, אני חושב על זה הרבה, אני מקשיב בסופו של דבר, גם לחמני וגם לאנשים האחרים, אתה יודע, מה קורה באיראן, ומה קורה כרגע לאיראן? תראה, בוא נגיד את זה כך, הפלסטינים מבחינת איראן זה קליפת השום, אני לא רוצה להיכנס איתך כאן עכשיו, לאיך פרסים רואים ערבים, וסונים ושיעים, באמת שלא. איראן זה מדינה צינית, אכזרית, משמרות המהפכה בסופו של דבר, את החיזבאללה, איראן לא הקים לפני 30-40 שנה, כדי להציל את הפלסטינים, זה בטוח. אני חושב שמה שיש כאן, זה בעצם איראן מקבלת הרבה מאוד, היא נסחפת למשחק, שחלק ניכר מהגעים כבר לא ביד שלה בשליטה. וכשהיא רואה פה את האמריקאים בעוצמה כזאת, אין לי ספק שהאיראנים עושים בסופו של דבר איזושהי ריקלקולציה. אני יודע שאנחנו בשדה של מלחמה, מלחמה זה שדה של מיסקלקולציות, אנחנו יכולים באחת להיכנס כאן לאיזשהו עימות עם החיזבאללה, אבל לדעתי איראן, ככל שהיא תוכל, לא תיתן לחיזבאללה לעשות מעשה 2006. לא תיתן לחיזבאללה בעצם לתת לישראל את התירוץ, או את העילה, להיכנס ולעשות דחיה פלוס, כי בפעם הבאה שישראל תעשה משהו בלבנון, היא צריכה לעשות משהו מאוד מאוד דרסטי, כי אמרנו, חיזבאללה וחמאס, אם אמרת את מה שאמרת על החמאס, ופעלת כמו שאתה פועל עכשיו לחמאס, אינך יכול בעצם לנתק את זה מההקשר הלבנוני-חיזבאללהי, ויבוא הרגע שאתה צריך לעשות גם את זה.
אבל הם מאיימים שאם אנחנו דורכים ברצועת עזה, הם פותחים במלחמה בצפון, וזה מה שהאיראנים מאיימים,
לא? תראה, זו המשוואה שחיזבאללה הניח בהתחלה. ככל שישראל תיכנס יותר לעזה, הסיכוי שאנחנו נתערב יגבר. תשמע, הם חייבים עכשיו לתת בסופו של דבר איזשהו ביטוי לזה, והם עושים את זה בהפגנת הזדהות. כל הדברים שאנחנו רואים עכשיו על הגדר בלבנון, בוא נאמר את האמת, ינון, זה מתחת לסף המלחמה. זה משהו שהחיזבאללה צריך לתת, קודם כל, אתה יודע, הפגנת הזדהות עם החמאס, ולבדוק את המים עם ישראל, לראות איך זה הולך, לשמוע מה איראן בעצם או מה טהרן אומרת. יש לנו כאן הרבה מאוד קולות
תגיד,
והרבה מאוד כיוונים.
לגבי האמריקאים. פה כמה נוסעות מטוסים עכשיו יש פה? אחת או
שתיים?
הגיעו שתיים כבר?
אני חושב שהשנייה הגיעה, יש לנו כמובן את
ג'רד... איזנהאואר?
לא, ג'רד פורד, כן, זה הראשונה, איזנהאואר זה השנייה, אבל צריך לזכור...
אתה לא יודע אם היא הגיעה כבר או לא.
אני לא יודע אם היא הגיעה, אבל צריך לזכור...
תגיד, אבל למה הם פה ולא במפרץ? כאילו, מה...
תראה, במפרץ יש לאמריקאים בסופו של דבר את הדברים שלהם, יש להם את הצי החמישי בבחריין, הם נמצאים
הם שם,
הם שם, בוודאי, תקשיב, אנחנו כאן נמצאים בתוך משחק, אתה יודע, בגלל שזה קורה כל כך מהר, ובגלל שיש לנו כל כך הרבה דברים, קשה לאנשים להבין מה קורה פה, אבל אתה יודע, לא צריך להיות מומחה בשביל להבין, שזה לא רק לא מה שידענו פעם, זו מלחמה, זה לא סבב, אבל מעבר לזה, הסיפור הזה של מעורבות אמריקאית כל כך עצומה, עמוקה, סליחה, הקטע הזה של תמיכה ישראלית בעקבות מה שקרה כאן, אני אומר עוד פעם, יש עם זה מגבלות שיוטלו על ישראל, אבל יש כל כך הרבה יתרונות, שאני מאוד מאוד מקווה, שבקבינט שלנו יושבים בסום שכל, מדברים עם האמריקאים, אבל יוצרים איזשהו סוג של, הייתי קורא לזה מודוס או פעולה, שאיתו ישראל מקדמת את הדברים למקומות שלה.
תגיד, מה לגבי יהודה ושומרון? יכול להיות שאנחנו בקונספציה גם ביהודה ושומרון עם הרשות הפלסטינית, עם כל החמושים שם וכל האירוע הזה, שגם עלולה עוד פעם להתפוצץ לנו בפנים, ואנחנו חיים פה גם כן באיזה סוג של אשליה?
תראה, אני אגיד משהו, בוא, אני עושה הבחנה בין הרשות לבין החמאס. ואני אגיד, אני אסביר לך גם למה. לא שאבו מאזן זה תלית שכולת
לא,
חלת.
לא, הוא שלם לרוצחי יהודים.
כן, כן, זה נכון. אבל עוד פעם אני אומר לך שוב, בהכירי את הגופים הללו, עם הרצחנות המיוחדת שלהם, כשאני מדבר על חמאס או על ג'יהאד איסלאמי, אגב, לא מזכירים את הג'יהאד האיסלאמי, מה שנקרא בעברית גאפ, ג'יהאד איסלאמי פלסטיני. אבל צריך לזכור, כשאתה מנקט עזה, כמו שאנחנו אומרים, הג'יהאד, בדיוק כמו החמאס, זה ארגון נפרד, ארגון מחתרתי, מה שיש לנגד עיניו זה זוואל ישראל.
שהאוריינטציה שלו היא יותר איראנית.
היא פרו-איראנית, זה גוף שהוקם ב-1981, הוא בעצם שלוחה של הג'יהאד האיסלאמי המצרי, כשהקימו אותו בסופו של דבר ב-81, זה היה תחת הרושם של מהפכה איסלאמית באיראן, אז מה אמרו איסלאמיסטים? בוא נקים לנו מדינות, בוא נתחבר בעצם לצינור הגדול, ומשם 40 שנה ויותר, יש קשר בין הג'יהאד האיסלאמי לבין איראן, עכשיו זה כבר גם עם החמאס, אבל אלה שני ארגונים נפרדים, וכשאנחנו אומרים חמאס צריך להבין, אנחנו נצטרך לבאר גם את הסיפור של הג'יהאד האיסלאמי.
ברור, זה לא ש...
לא, לא, זה צריך להיות ברור. אבל אנחנו פה...
אז היית פרופסור עוזי רבי בעניין של הרשות הפלסטינית.
כן.
שאמרת שאתה מבדיל בין הרשות לחמאס.
אני מבדיל, ואני גם אומר את זה לך. אתה צודק מה שאתה אומר על אבו מאזן. אבל תראה, בשביל לפעול יותר נכון, אתה צריך בסופו של דבר להיכנס כאן לפרופורציות. החמאס בעצם דינו נחרץ בטבח שהוא עשה כאן. אתה תעשה עם הרשות הפלסטינית את מה שתעשה, ויש לנו כאן אמביוולנציה גדולה, קשה מאוד לסמוך על הרשות, היא גם חלשה אגב. יש בתוכה גם מאבקים. היא איננה יכולה לספק את מה שישראל חושבת שהיא יכולה לספק. לכן אני אומר שוב, אתה קודם כל צריך לסגור את יהודה ושומרון. תראה את ג'נין, תראה את שכם.
די רגוע יחסית העסק. למה? איך אתה מסביר את זה?
תראה, קודם כל החמאס, זה אנחנו לא אומרים, כי זה עניין פלסטיני-פלסטיני, בסתר ליבו של אבו מאזן, ושל כל מפקדי הגדודים של הפתח. הם מייחלים לרגע שבו ישראל תממש את מה שהיא אומרת שהיא הולכת לממש. כי אין יריב יותר מר ונמהר לפתח, כלומר רשות פלסטינית, מאשר החמאס. ואני רוצה להגיד לך דבר אחד. החמאס לוקח את הסכסוך ומזריק לו נסיוב דתי. כשאתה מזריק לסכסוכים נסיוב דתי, אתה נותן להם מוטת כנפיים רחבה, זה הופך להיות משהו שמעניין גם ציבורים אחרים.
אבל הסכסוך הוא דתי, אז מה הסכסוך?
הפתח ואבו מאזן, על דבר אחד אתה בסופו של דבר צריך להכיר בו. הוא לא ייזום דברים כאלה, משום שהוא חושב, לא משום שהוא חובב ציון, שמפעלי טרור כאלה, כאלה כמו החמאס נגד ישראל, זה בעצם ברכה לבטלה, בסוף אתה יוצא נפגע.
אז אבל הוא עשה, הוא יזם את האינטיפאדה השנייה למשל.
יזם את האינטיפאדה השנייה, עושה אינטיפאדה דיפלומטית כנגד ישראל, הולך לאום, הכל טוב ויפה. אבל אמן לי, אמן לי. הוא לא הקאפ-אופטי שלי כמובן אבו מאזן, אבל אם כבר להתנהל, אז להתנהל מולו. דבר אחד ברור, חמאס יוק. אתה לא עובד עם גופים כאלה בסביבה, כי עם שכן כזה כמו שראית, ישראל התחילה להתנהל, בקושי, הייתי אומר, בקונספציה מערבית, של אתה יודע מה, אפשר לתת עוד פועלים, אפשר עם קטר לתת עוד מזוודות, וזה, אתה יודע, זה בסופו של דבר החטא הגדול, של כל מה שהיה פה ב-15 או 20 השנים האחרונות. לחשוב שגוף כזה, שאנחנו מכירים אותו, אנחנו קוראים את הכתבים שלו, אנחנו רואים את האמנה שלו, אנחנו מבינים מיהו ומהו, לחשוב בעצם שברגע מסוים, נולדה בישראל האשליה, שאתה יכול לאלף מפלצת, זה בעצם אם כל חטאת.
אוקיי, נמצא איתנו עכשיו סגן אלוף במילואים צבי קורצקי, סגן מפקד חטיבה 215, שלום.
בוקר טוב לכם.
איפה אתה?
אני כרגע נכנסתי לאשקלון, חזרתי מהגדודים שלנו שפרוסים בשטח ומבצעים ירי, למעשה כבר מיום ראשון שבוע שעבר.
אוקיי, ומה הסיפור שלך במלחמה הזאת?
הסיפור שלי, כמה זמן יש לנו?
יש לנו כמה דקות.
הסיפור שלי מתחיל למעשה בשמחת תורה בבוקר, מתחים כבדים ביותר על כל הגזרה. אנחנו מבינים שמשהו...
איפה זה תופס אותך?
בקיבוץ הלומים, גורה בקיבוץ הלומים כבר 16 שנה. מבינים שמשהו לא רגיל קורה בגזרה. רצתי להביא את ההורים שלי, הם היו במקום אחר בקיבוץ, שיהיו איתנו בממד. לקחתי את האקדח והתיישבתי בכניסה לממד, כי הבנו שזה לא, זה כנראה השכה למשהו יותר גדול. נעלנו את הבית, התחלנו לשמוע קולות של יריות, פיצוצים הולכים ומתקרבים אלינו.
הלומים זה ממש ליד שדרות.
הלומים זה דרומית לסדרות, אנחנו ממש הקיבוץ שנמצא מאחורי נחל עוז, פחות או יותר, אזור כפר עזה, קילומטר 600 מהגדר.
אוקיי.
דפיקות בדלת, אני הולך לפתוח את הדלת, מגיע לשם חבר כיתת כוננות, אומר לי בוא, עמיחי, דרך אף שכן שלי, לוחם כיתת כוננות נפל, צריכים להביא אותו, יוצאים החוצה מהבית, כיתת הכוננות נותנת מכת אש, ואנחנו רצים שפופים, מכניסים את עמיחה אליי הביתה, אשתי, האחות קהילה של הלומי מיכאל, היה גיבורה אמיתית של הסיפור דרך אגב, מתחילה להוציא תחבושות אישיות שיש לה בבית, אינפוזיות, מתחילה לחבר את עמיחי אצלנו על הרצפה במטבח. סגרנו את הדלת של הממד, ההורים שלי ישבו שם עם הילדים. יריות מסביב לבית כל הזמן, אחרי חצי שעה מכניסים לנו את אייל, השכן השני שלי. כן, זה שני חבר'ה שגרים בדו משפחתי לפניי. השכיבו אותו על הרצפה, גזרנו לו את הבגדים, ראינו שיש פיצי חדירה, ארבעה פיצי חדירה. התחלנו לטפל גם בו, חיברנו אותו לאינפוזיה, הגיע חבר כיתת כוננות, הביא לנו חמצן, ואנחנו במוטורולות של הפצועים שהביאו, אנחנו מבקשים שישלחו לנו אמבולנס, כי היה ברור שהמצב של אייל, הבחור השני שהגיע, הוא לא טוב. אמרו לנו שאמבולנסים לא, כרגע לא רשאים להיכנס מעבר לקו נתיבות. נכנס שכן נוסף שלי, נהג אמבולנס, גלעד, אומר לי, בוא צריכים לפנות אותם לכתבי את הפרייבט.
על איזה שעות אנחנו מדברים?
אנחנו כבר באזור 7:30 בבוקר, משהו כזה.
כשהאירוע מבחינתך מתחיל מתי? ב6:30?
שש וקצת. כן, אנחנו ישנו, התעוררנו, דרך אגב, התעוררנו מהכיפת ברזל. אנחנו, ההשכמה שלנו זה כיפת ברזל, לא הזקות, הזקות מגיעות אחר כך.
רגע, אבל הנפגעים האלה שמגיעים, אתה מבין ממה הם נפגעים?
כן, אנחנו שומעים, יורים לנו מחוץ לבית. כל הכיתת כוננות, פשוט אנחנו הקיצוניים בקיבוץ, הם עמדו מחוץ לבית, הגנו לנו על הגנו על הבית, פיזית.
זאת אומרת, אתם כבר מבינים שיש התקפה שעלו...
כן, שחדרו לקיבוץ, גם מערכת ה-SMS'ים עובדת, ומדווחים לנו, מדווחים לכל חברי הקיבוץ בעצם, שיש חדירה לקיבוץ. הלכתי, הבאתי את האוטו על הדשא, שאסור לנסוע, לא נוסעים על דשא בקיבוץ כמו שאתם יודעים. השקבתי את המושבים, העמסנו את שני החברים, ואני עומד בכניסה לבית עם המפתח של הסקודה, ואני שואל אותו מי נוסע. אז הם אומרים לי, אתה נוסע. אמרתי, טוב. נתתי את האקדח לאבא שלי.
נוסע לאן?
נסענו לנתיבות, חילצתי אותם לנתיבות. נס גדול דרך אגב, כי באותו שלב היה עוד מערב נונטט בכניסה לקיבוץ שלנו שהרים על ציר 232, הרים איזה 20 רכבים לדעתי.
וואו.
אותנו הם איכשהו לא ראו. יצאנו החוצה מהקיבוץ ונסענו בפרעות, כמעט ירו בנו איזה כמה פעמים. החבר'ה שלנו שישבו בצמתים, כל פעם היינו צריכים לצעוק פצועים פצועים. אייל מאחור הגונח, עמיחה יושב לידי, מרייר לי דם על הקונסולה באוטו. הגענו לתחנת מד"א בנתיבות, רצים אליי שני חבר'ה עם עטפים. אני צועק להם, אני לא צריך כיבוי אש, אני צריך אמבולנס, אומרים לי, לא, הגלגלים שלך עולים באש. אז כיבו אותנו, העמסנו את חבר'ה על...
למה הגלגלים עלו באש?
כנראה מהבלימות, כי נתיבות, מי שמכיר, זה עיר משופעת כיכרות. אולי זו הזדמנות תקן את זה.
מהנסיעה שלך הגלגלים עלו באש?
כנראה. כן, הבלמים, זה היה נראה להם פחות שזה עולה באש. הם ניסו אותם והביאו אותם לסורוקה. קלט אותם שם מנהל חדר מיון, שהוא במקרה הרופא קהילה שלנו שוורצפוקס, וטיפלו בהם, עיצבו אותם, הם בסדר.
ואז מה קורה איתך?
היה שמח. אני חזרתי לקיבוץ, חיכיתי ל...
עדיין אתה מצליח לחזור לקיבוץ?
אני ישבתי בכניסה לנתיבות בערך שעתיים, עד שהגיע אותו נהג אמבולנס גלעד, הוא בינתיים בזמן הזה עם הטנדר של המוסך, חילץ עוד שני חבר'ה. ואנחנו, וחזרנו לקיבוץ באיזושהי שיירה, זה כבר היה לדעתי אזור 12 בצהריים, או משהו בסגנון הזה. והכניסו אותנו, הצלחנו לחזור בעצם לקיבוץ, נכנסתי בחזרה הביתה, ונשארנו למעשה בממד עד שזה נרגע בערב. זהו, זה הסיפור שלנו, יום ראשון בבוקר.
סביקה, כמה אנשים עכשיו? זאת אומרת, איך החיים כרגע בקיבוץ? חלק ניכר מהאנשים התפנו, אני זוכר...
כל הקיבוץ התפנה. כל הקיבוץ התפנה. אנחנו, אני חושב שזה פעם...
רגע, אבל מה קרה עם הקרב, מה קרה עם הקרב בקיבוץ?
בקיבוץ, בסופו של יום, הגיע הצוות של מצדה, שביחד, דרך אגב, נורא מצחיק.
מה זה מצדה של שבס?
כן. כן, הגיע צוות של מצרה, חבר'ה סופר רציניים, המפקד שלהם נפצע ביד, והם עדיין המשיכו להילחם, ולמעשה עזרו לתאר את הקיבוץ, ביחד עם סגן אלוף אחר מהחטיבה שלנו.
היו מחבלים בתוך הקיבוץ?
היו מחבלים בתוך הקיבוץ, הרגו 10 או 15 מחבלים, הרגו אותם 50 מטר מהבית שלי.
הם חדרו לבתים?
הגיעו לבית אחד, פגעו בבני מלר, עוד חבר, שגם כן יצא מזה בסדר גמור, הוא פונה עם הטנדר בסיפור מקודם, אבל זה הבית היחידי שהגיעו אליו, פשוט לא הצליחו להיכנס לאזור ההתיישבותי כאילו של הקיבוץ, הם כן הצליחו להיכנס לתאילנדים, לרפת, ושחטו אותם שם, הרגו שם 14 או 16 חבר'ה. היה קשה, לקחו שם שבועים, לפי מה שהבנתי.
מה, מחבלים שבועים?
לקחו תאילנדים שבועים.
המחבלים לקחו תאילנדים שבועים.
נכון. זה עוד הפעם, זה מה שהבנתי, זה עוד התבהר, אני מאמין בהמשך, והרגו שם או 14 או 16 חבר'ה.
מה, תאילנדים?
כן, כן, והייתה חוליה אחרת שנכנסה, למעשה השתלטה על הבית אריזה בכניסה לקיבוץ, והציבה מערב על ציר 232, והורידו שם, אני מעריך, חלק מהרכבים שאפילו ברחו מהמסיבה שהייתה בריאים, פשוט אנחנו יצאנו מהקיבוץ, היו שם איזה 15 מכוניות מפוצצות על הכביש, היה מטורף.
ומי ששמר על הקיבוץ בעצם זה הכיתת כוננות וצוות של מצדה?
זה כיתת הכוננות, הם נתנו עבודה כמעט 3 שעות לדעתי, עם סגן אלוף בתותחנים דרך אגב, מפקד של יחידה אצלי בחטיבה, שהגיע לשם עצמאית, יצא מהבית בקרמית, ונסע לגזרה מה שנקרא, הגיע עם M16 ומחסנית אחת, ואז חבר שם על הרבשת שלנו, החביר גם את הצוות של מצדה אליו, חיסל בעצמו 3 מחבלים, גם סיפור גבורה. זהו, אנחנו נשארנו שם עד ראשון בבוקר התפנינו, אני, ההורים שלי, לקחנו משפחה של אחד מהפצועים איתנו גם כן בשלושה רכבים, זהו, פינינו אותם למרכז ובאנו למילואים.
אז מה אתה עושה במילואים?
אני סמכת מילואים של חטיבת האש 215 באוגדה 162. אנחנו יורים, אנחנו למעשה, כמו תמיד התותחנים יורים מההתחלה עד הסוף, אז אנחנו הגענו על זחלים דרך אגב, הגיעו יחידות שלנו מאזור יד בנימין עד ממש עוטף עזה, עשו את כל הדרך על זחל, פרסו, הביאו תחמושת והתחילו לירות, ואנחנו יורים, ever since, על העיר עזה, משקים מקורות ירי, פוגעים במטרות.
מה, עם טנקים?
מבצעים את כל המשימות, עם תותחים מתנאים.
תותחים?
כן, תותחים, משגרים.
מה, יורים, אתם עובדים הרבה תותחים?
כן, כן.
מה, יורים הרבה מהתותחים על עזה?
כן, כל רוחב הגזרה, ומנסים לתקן את זה. תראו, אנחנו, אני אמרתי את זה כבר באיזשהו רעיון, אנחנו חלק מאוגדה 162, אם אתם זוכרים בפעם האחרונה שהפתיעו אותנו אסטרטגית, אז אוגדה 162 הגיע ותקנה את זה בתעלה.
כן.
ואנחנו פה בשביל לתקן את זה פעם שנייה.
טוב, אז הנה, יש לך פה רפליקה על 73. צביקה, אני מכיר את... כן, אני מכיר את הקיבוץ שלכם, אולי קיבוץ אחד היפים שראיתי, אני מניח שאתה תאשר את זה.
קיבוץ דתי, אגב.
כן, קיבוץ מדהים, מדהים, יפה, יפה. אני רוצה לשאול אותך, תגיד, אתה נראה לי אחד שעובד על אוטומט, עשית את זה, חילצת את כולם, אתה עכשיו הולך לשירות בצבא וכך הלאה. איך אתה... אתה חושב על מה שקרה... בסיפור הזה באלומי, אתה נזכר בזה, או שאתה איכשהו, יש עכשיו דברים אחרים לעשות, אחר כך נספר את הסיפורים, אולי נכתוב אותם. איך אתה מסתכל על זה עכשיו ככה לאחור? אתה זוכר את הפרטים, אתה פשוט חי אותם, או שאין זמן עכשיו בשביל זה, צריך עכשיו לעבוד בשביל מדינה, כמו שאומרים.
קודם כל במילואים תמיד יש זמן ותמיד יש קפה. אז אני כבר, מה שנקרא בתרפיה, כבר סיפרתי את זה 20 פעם, גם השלימו לי פרטים, ואני ישן טוב בלילה. אני ישן טוב בלילה. אנחנו כאומה צריכים להבין שיש הפתעות, ויש מצבים קשים, ומי אם לא אנחנו נתקן את זה, כן? זה לא שיבוא מישהו ויתקן את זה בשבילנו. אנחנו פה, וכל זמן שאנחנו רוצים להישאר פה ולגדל פה את הילדים שלנו, אנחנו צריכים לתקן. אנחנו צריכים לעמוד על הסיפור הזה ולתקן אותו שיהיה כמו שצריך.
צביקה, שאלה קצרה אחרונה, תגיד לי משהו. דיברת עכשיו בנשימה אחת על 73 ו-23. אתה רואה הקבלה, אתה באמת חש שבסופו של דבר היה פה בעצם נפילה גדולה, והתיקון מגיע, כי יש על מי לסמוך, למרות הקושי והכאב שבעצם מתלווה לכל מה שקרה. אתה באמת עושה הקבלה בין 73 ל-23?
אני חושב שאי אפשר להימנע. אני חושב שכל מי שמופתע בשלב כזו או אחר, חוזר להפתעות הגדולות שקרו. ומסתכל מה עשו אז ומה עושים היום. קשר אליי עובד שלי, אני עובד בחברת קונטרו פה, מתקשר אליי עובד שלי, שגם הוא גויס למילואים, היה אצלי מ"פ בכלל בסדיר, ושואל אותי איך לא היה מודיעין. אז אמרתי לו, 50 שנה ויום למלחמת יום כיפור, אתה לא באמת שואל איך לא היה מודיעין. אנחנו, דיננו להיות מופתעים, כן? קו המגל עולם ייפרץ, הוא נפרץ במודיעין, הוא נפרץ פיזית, הוא נפרץ באגו.
כן.
זה משהו שצריכים, עוד הפעם, גם האזרחים במדינה צריכים להבין את זה, אנחנו לא לעולם נהיה בלתי מנוצחים.
באמת?
לא בנקודת זמן ספציפית, כן? אנחנו בסוף ננצח, זה שלא יספק לאף אחד.
אוקיי.
אבל בנקודת זמן ספציפית אתה מופתע ואתה צריך לדעת להתאושש מזה.
סגן אלוף במילואים צבי קורצקי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, תודה.
תודה לכם חברים, תחזקו את העם, אנחנו ננצח אותם, לא לדאוג.
בעזרת השם. טל אברהם, שלום.
שלום ינון, שלום עוזי.
עדכונים שלך?
עדכונים כרגע זה קו הצפון, מה שנראה כבר מתחילת הבוקר, עוד סוג של יום קרב שהאירועים האחרונים באזור מטולה, אירוע של ירי נונטס שהיה לפני זמן קצר, ובעצם יש עכשיו שצהל מפעיל באזור לנסות לפגוע באותה חוליה, הייתה שם כיוון או פגיעה של חיזבאללה וכדומה, וככל הנראה יש שם גם נפגעים. מזכיר מוקדם יותר היה גם יריק שם באותו אזור, ובחניתה מוקדם יותר הוסלח חוליה לפנות בוקר שבאה להניח מטען. רוצה לומר, גזרת לבנון גם במסגרת ימי קרב היא חלק פעיל במלחמה, כלומר, זה לא רק מלחמת עזה, גם אם כרגע זה לא בהיקף של מלחמה בצפון, ורצף האירועים שאנחנו רואים, לפני יומיים ראינו גם היקף גבוה, אתמול בלילה עוד פעם התחיל לעלות, והיום זה חלק מתנהלות ומדיניות, וניסיון לשנות את קבלת ההחלטות שלנו
נכון,
בדרום.
נכון, נכון, טל, הרצף מדהיג, אבל תן לי לשאול אותך כאן משהו, אתה עדיין בסופו של דבר מסכים שאנחנו, כמו שאנחנו קוראים לזה, מתחת לסף המלחמה, כי אנחנו מקבלים אירועי גדר, והדברים האלה באמת הם מאוד מאוד מבוקרים, אם אפשר לקרוא לזה כך. אני לא מקל ראש, תמיד, לא מקל ראש בזה, אבל זה עדיין במקום
אני
הזה.
אני שם תמיד סימני שאלה, הרבה פעמים, ולא סימני קריאה. האמריקנים הגיעו לאזור פה מהר כל כך, עם כל כך הרבה כוחות, עם תחת איזושהי תפיסה שכבר קרובה לברית הגנה, או אפילו יותר מזה, עם נכונות להפעיל כוח להבנתי, גם כלפי חיזבאללה, אם יצטרך, מתוך הבנה שהמלחמה בעזה היא לא רק המלחמה בעזה.
נכון.
ולכן כרגע ישראל מבקשת להתמקד בפעילות ובמבצע ובמלחמה בעזה, כי הפעילות הקרקעית היא פעילות קרקעית שכמה חודשים לפחות, במידה וצהל ייכנס מקורה לעוצמה, ולאורך כל הדרך הזה, אנחנו נראה את המשך הלחימה גם בצפון. גם אם זה לא, אתה צודק, זה לא ברף מלחמה, כי ישראל קיבלה החלטה שזה לא יהיה ברף מלחמה. רצף האירועים שהיה בגבול הצפוני, בימים האחרונים, בכל מצב אחר שלא היינו באירוע בעזה, היה כבר מכניס אותנו מלחמה מול חיזבאללה. אבל הזירה המרכזית כרגע של ישראל היא בעזה.
בהחלט.
אנחנו רוצים להגדיר. בהחלט. אם הדבר הזה ישתנה, אין מה לעשות, האיומים הם גדולים יותר מצפון וחיזבאללה, למרות, ופה אנחנו חשוב להגיד את זה, היישובים בקו המגע זה חלק מההחלטה של להוריד 0-2, כלומר עד 2 קילומטר מהגבול שתושבים ייצאו, זה לא רק לקחת ולנקוט אמצעי זהירות, זה גם באמת לנסות לקחת קלף שחיזבאללה יכול להיות מאוד שבמהלך הבא היה מנסה לעשות אותו, וזה לחזור, הוא ינסה לחזור אם זה יתפתח לעוד, לעוד קו יותר חמור.
בהחלט מסכים איתך, מסכים איתך טל, אבל אתה יודע, אמרנו את זה גם קודם לכן, מלחמה זה שדה של מיס קלקולציות, ואתה יודע.
אז לכן הפרשנות, מה חיזבאללה רוצה, מה הוא לא רוצה, היא לא רלוונטית לתפיסת המוצא של ישראל שהתחלנו עכשיו בעזה.
אני מסכים איתך לחלוטין.
והמאמץ העיקרי שלנו יהיה בלבנון.
לחלוטין, ואתה יודע, אנחנו לא צריכים לבזבז אנרגיה וכוח בנושא של מה חיזבאללה מתכוון, לא כל שכן אחרי שראינו שאנחנו לא כך מבינים את הכוונות של הצד השני.
אני רוצה להגיד בכל זאת, תנצל רגע את הבמה, כי אני מבין את כל התחושה, וזה מלחמה, ויש גם תחושה של אינוחות ופחד, וזה התחיל אותו מבחינת ישראל וכדומה. חשוב גם להגיד, זאת אומרת, גם לחיזבאללה, ברגע שכבר נערכת בצפון, לקחת קלפים מתוך התוכנית האופרטיבית שלו. זה לא אומר הכל, זה לא אומר שאין לו יכולות, אנחנו מכירים את יכולת הטילים. אנחנו הרי נערכנו למה שקרה בעזה, רצו להיערך בלבנון. זה היה תרחיש היחוס בלבנון.
נכון.
ולכן אני אומר, זה הולך להיות ארוך, קשה, מורכב. המלחמה הזאת בעזה תשפיע על עוד גבולות, אנחנו כבר רואים את זה. ואני מניח שהפעולה הקרקעית, ודרך אגב, היא לא חייבת להיות מחר או מחרתיים,
לא,
יכול להיות שבכלל תהיה שבוע הבא בעזה, העסק הזה ילך ויתעצם.
סביר.
נקודה מאוד מעניינת היא, מהי נקודת ההחלטה של האמריקנים להפעיל כוח, כי כל מה שאני רואה ושומע, הם מבינים שזה לא אוקראינה, זאת אומרת שהם רק תומכים. יש אפשרות סבירה שהם גם יפעילו כוח.
אני נוטה להסכים איתך, משום שבאמת מה שאנחנו רואים כאן עם האמריקאים זה חסר תקדים, וכנראה שהם מושקעים בזה עמוק עמוק מאוד.
אני רוצה להגיד לך שהאמריקאים אפילו לא מבין, יש עוד דברים שיקרו בימים הקרובים שקשורים לסיוע, ממה שאני מצליח להבין, שיוריד לנו את הסימון הזה, עד כמה הם מעורבים בתמונת המצב הכללית של הלחימה.
נכון, רציתי בדיוק לשאול אותך על זה, כי בסופו של דבר, היקפי הסיוע, כמו שמי שמכיר או שאפשר להתרשם, הם כאלה שאומרים שבעצם זה אופרה אחרת, וצריך באמת להתייחס לא רק אלינו בצורה אחרת, אלא גם מה בעצם האמריקאים רוצים, ולמה הם כל כך...
הממשל האמריקני, זה מתייחס לאירוע הזה כאילו הוא בברית הגן אמריקני. ממש ככה, אולי יש כאלה שאומרים...
זה מה שבעצם נגזר מזה.
אולי אפילו יותר מזה, והשיקולים שלהם הם לא רק אנחנו. יש להם עוד שיקולים רחבים, הם מבינים שהאירוע הזה יכול לצאת לאירוע רחב יותר, ואתה רואה, זה לא רק בנושאות המטוסים, זה דבר אחד, יש כבר דרך אגב שלוש, כי גם הבריטית וכדומה, וזה לא רק הלוויינים שמטוסים אותם.
איזה בריטית? נושאת מטוסים בריטית?
היא כאילו אמריקנית, אבל יש שם אחת שאמורה להיות שלישית בדרך.
וואלה.
ויש שלוש נוסעות אלה.
וואו.
איזה הפגנת כוח.
יש שלוש נוסעות מטוסים. כן. וזה מחסני החירום שהם בסימן שאלה. בקיצור, אין, וזה אומר לגורם שאני מדבר איתו. אני אומר שאנחנו, אני אגיד לך את זה במשפט הזה. מישהו שאני משוחח איתו בימים האחרונים, למעשה אתמול, אומר לי, אין דבר שאנחנו מבקשים מהאמריקנים ולא מקבלים. עכשיו, אני מדבר פה על נשק, על תחמושת, על ציוד, דברים שישראל יודעת להפעיל, כן? זה לא כמו אוקראינה שהביאו להם אמצעים שהם אף פעם לא הפעילו. אבל זה ברמה הזאת.
כן,
ומעבר לדבר הזה, ינון, וזה חשוב להבין, יש תמונת מצב משותפת לפיקוד המרכז שעברנו אליו לפני שנתיים, כן? סדר גודל כזה, לצהל, זאת אומרת, הלחימה בהיבטים מסוימים הם כבר חלק מתמונת המצב של המלחמה. זה דבר שהוא בעל משמעות. ולכן אני גם אומר, אנחנו רצים הרבה פעמים לשיח על הגבולות הגזרה. קודם כל יש לזה מחירים. צריך להבין את זה. בוודאי שיש לזה מחירים למה שאמרתי.
Okay.
אבל צריך לשים את הדברים תחת גבולות הגזרה. הם נותנים לנו לעבוד בעזה, הם מבינים שזה ייקח כמה חודשים.
חכה, עוד לא התחלנו לעבוד.
השני, נכון, אבל כן. הם מבינים שזה הולך להיות ארוך ומלוכלך.
כן.
אין זה דרך אחרת.
100% תל אברהם.
זאת תמונת המצב נכון לך.
פרשן צבאי 103 ומעריב, תודה שדיברת איתנו.
תודה, טל.
פרסומות. טוב, אז יש לנו ככה, חמאס, חיזבאללה, איראן, עוד מישהו תטפל בו?
תשמע, אנחנו פה באמת יכולים, ג'יהאד איסלאמי, קטן שם באמצע כמו שאמרנו, אבל תשמע, אנחנו באמת כאן במשחק יותר גדול, אולי מילה על הסיפור של מה שקרה עם העניין של מאי השם, שבאמת הם העלו אותה אתמול החטופה.
כן.
זה נורא מעניין, אתה יודע, איך החמאס בסופו של דבר, מתנהל פה. קודם כל הוא נבהל, וזה אני יכול להגיד לך. כי סלאח ארורי, איש מספר 2 בחמאס, עוד לפני מספר ימים, מופיע באלג'זירה, ומה הוא מסביר? זה בעצם לא אנחנו עשינו את הבעיה, מי שעשה את זה זה עזאטים. החמאס בסופו של דבר הבין שההצלחה המסחררת שלו, כמה שזה כואב להגיד, ביום הראשון, הפכה אחרי כמה ימים להיות איזשהו סוג של מוקש, הוא רואה את כל העולם נגדו, ולכן הם מדברים כבר אחרת. עכשיו, הם העלו בסופו של דבר את מאיה, שאני מבין שיש לה גם אזרחות צרפתית, כי תראה, יש פה כל כך הרבה שבויים, חטופים, החמאס בעצם עשה איזה מדרג פנימי, יש אנשים עם אזרחות כפולה, יש אנשים, נשים וטף, שזה סיפור אחר, יש אזרחים ישראלים רגילים, ויש עוד כמובן חיילים, מהבחינה הזאת החמאס מתחיל, אתה יודע, לתת איזה שהם יציאות כאלה, כדי לראות איך מגיבים לזה, מה הולך כאן? אני חושב שסוגיית השבועים והחטופים, סוגיה מורכבת מאוד, ונראה כיצד בעצם הדברים יתנהלו, אני מקווה שישראל תיצמד לארצות הברית, כדי שזה יהיה הכל או לא כלום, ולא ייווצר כאן מצב של חיתוכים.
אוקיי. אתה מתכוון שישחררו בעלי אזרחות זרה וכאלה?
אני מניח שזה מה שיקרה,
אוקיי.
לדעבוני.
דודי אלון, שלום. דודי?
כן, שלום, אני איתכם.
סגן ראש המועצה האזורית אשכול, אנחנו מדברים, קודם כל, מה שלומך ואיך אתם?
אנחנו מאוד מאוד מוטרדים, קודם כל, משלומם של הנעדרים שלנו. זה מעסיק אותנו מאוד מאוד, שלום המשפחות. כמובן שכל הקהילות שלנו, בעיקר קרוב הקהילה התפנתה ליישובים היו לבתי מלון ואזורים אחרים בארץ, ואנחנו מנסים כל הזמן לדאוג להם שם, מצד שני לנסות להחזיר איזושהי שגרה מינימלית, בסיסית.
איזה יישובים שנפגעו יש אצלך במועצה?
חבר'ה, מועצה אזורית אשכול זה אירוע מורכב ביותר בסיפור הזה. זו המועצה הגדולה ביותר עם הגבול הגדול ביותר עם רצועת עזה. מרבית היישובים שלנו חוו את החוויות הקשות וכולם התפנו. מדובר על 32 יישובים. זה מגה אירוע מבחינתנו.
תן רק לסבר את האוזן, תן את השמות שחטפו הכי הרבה אצלכם.
אצלנו זה בערי, וזה נירות, וזה כיסופים, וזה עין השלושה, וזה נירים, וזה סופה, וזה חולית, וזה קרם שלום, וזה פריגן. כל 32 יישובים פרוסים מבערי שבצפון ועד קרם שלום שבדרום, וכמובן עוד טיפה מזרחה.
אוקיי.
צריך להתייחס לכל הסיפור הזה, כמועצה אזורית אשכול. בוא נגיד ככה, הכי מורכב והכי משמעותי.
עכשיו, יש בעיה גם לחקלאים שבעצם אין להם עובדים.
אז אנחנו ככה, חשוב מאוד להגיד את זה. גם העובדים הזרים, יש קרוב ל-4,000 עובדים זרים במרחב החקלאי של מועצה האזורית אשכול. התייחסנו ומתייחסים אליהם כחלק מהתושבים, מי שרצה להתפנות פונה, מי שהחקלאים נשארו במרחב מוגן והם ממשיכים לנסות לנהל איזושהי שגרה, אבל לנו מאוד מאוד חשוב, גם לכל הגופים האזרחיים, אנחנו מקשרים הצבא, עם משרד הפנים, עם שגרירות תאילנד, עם כל הגורמים הרלוונטיים, איפה שבטוח שאפשר לחזור ולייצר איזושהי שגרה, כדי בסופו של דבר צריך להבין, אסם התבועה של מדינת ישראל זה מועצה אזורית אשכול. אם אנחנו לא נייצר פה חקלאות, הרי המשוואה היא מאוד פשוטה. המדינה אמורה לספק לנו ביטחון, אנחנו אמורים לספק תוצרת. מאוד פשוט. וכרגע, גם זה בסכנה, צריך להגיד את האמת. ככל שלא יהיו כאן עובדים, ויאפשרו לנו במינימום שאפשר לתפעל את המשקים, אז גם ליום של אחרי לא יהיה לנו לחזור.
דודי, בערכה גסה, כמה אנשים באחוזים באשכול נותרו, וכמה בעצם מפונים, יצאו וכך הלאה?
רוב מכריע של הציבור לא נמצא כאן, נשארו כאן מאות בודדים שבעלי תפקידים, ושמנסים להחזיק קצת את משק החי ומשק הצומח.
אז איך אפשר לקיים חקלאות אם האנשים לא נמצאים? אני לא מבין.
אז אני אומר, זה בדיוק העניין, חקלאים אמיצים וגיבורים שחוזרים למשקים, סיפור אחר גם של הספקת נשקים והבטחה של הצבא במרחב הזה, הם עושים את המאמצים שלהם, מן הסתם לכל משק יש חקלאים שיש להם עשרות עובדים זרים, שיחד עם זה אפשר להפעיל את המשקים. אני חושב שכרגע מאוד מאוד חשוב שגם בתפיסה ההגנתית או הביטחונית ייתנו לזה דגש רב, כי במיוחד אם הולכים פה לתהליך ארוך, אז הרציפות של ביטחון המזון, תמיד חוזרים לזה, היא קריטית, גם לצבא וגם למדינה.
מה כרגע הבעיות האקוטיות שאתה מתמודד איתם?
אני אגיד ככה, אחד הדברים שמאוד חשוב כרגע להגיד ולספר את זה בכל מקום, שיש את ההגדרות היבשות תמיד שהיה של עוטף עזה, 0-4, 4-7, עד 7 קילומטר, יש לנו יישובים שהם 7-100, 7-200, שהתפנו כי המצב לא מאפשר להיות כאן, וכרגע המדינה לא בטוח מבינה ומכירה שצריך להתייחס לאשכול ולכל תושבי אשכול, לכל היישובים, וזה לא משנה המרחק מהגבול כאירוע אקוטי, ולייצר את המענים, אם זה מענקים של ביטוח לאומי, או כל דבר שכרגע מנסים לייצר, גם בפתרונות המיידיים וגם בטווח הבינוני, אני בכלל לא מדבר על הטווח הארוך, וצריך להפסיק עם המשוואות האלה של קילומטרים, יש פה מועצה אחת, קהילה אחת, כולם לומדים באותם בתי ספר שהם בתוך הארבע קילומטר, הקהילות נפגעו, כולם מכירים את כולם, צריך להתייחס אלינו כמועצה אחת על כלל המשמעויות של מועצה שהיא סמוכת גדר. זה בעיניי קודם כל בהבנה של כל הגורמים ומקבלי ההחלטות.
דודי, בימים הראשונים הייתה באמת כמובן תחושה של הלם ואובדן דרך וכך הלאה. אתה יכול להגיד על פי הימים האחרונים שהממשלה מתעשתת, שאתה רואה הרבה יותר, יש לך בסופו של דבר עם מי לדבר. אני ברור לי שגם החברה האזרחית היא זה משהו שבעצם תורם את תרומתו, אבל איך אתה מתרשם, או אתה יכול לספר לנו על התפקוד.
אני אגיד ככה, אנחנו כמובן אצלנו ברשות פתחנו תמיד את המרב שלנו, שזה החמל חירום, לוקח כמה ימים באמת לכל הגופים גם להתעשת וגם להתחיל להיכנס לאיזשהם, כן, אנחנו מרגישים שכרגע יש כתובת, אנשים מתחילים גם בגופים הממשלתיים הרשמיים לייצר את התשתיות ואת אנשי הקשר ולהתחיל לנהל את האירוע בצורה יותר סדורה. כמובן גם אנחנו במישור המוניציפלי שלנו, אבל צריך לסגור, צריך לזכור שבסופו של דבר גם רשות מקומית, ככל שהיא תהיה איתנה, שמושתת על עובדים מקומיים, שחלקם גם בתוך החוויות הקשות האלה שחווינו פה, אז זה גם יותר מאתגר. לא מספיק, אבל אנחנו מרגישים שהם כן נכנסים לאירוע.
תגיד, אני רוצה לשאול שאלה, אני לא בטוח שזה המקום, אבל תראה, אני מבין את הסם התבועה, וזה באמת סוג של בק כלכלי של ישראל, חקלאי שהוא מאוד חשוב, ואנחנו מבינים את העניין, ברור שבעצם אין מספיק ידיים עובדות, אפשר להבין את זה מזה. השאלה הגדולה היא פה אם יש בסופו של דבר איזה שהם גופים של התנדבות מהחברה האזרחית, כמו בכל דבר שאנחנו רואים שמציעים לכם גם בנושא הזה עזרה.
מה, של עבודה?
של עבודה.
א', כן, גם של השומר החדש, וגם אפילו פנו אלינו איזושהי קבוצה של מתנדבים חרדים שרוצים להגיע, ואנשים טובים מכל הארץ. אנחנו לגמרי מתחילים לרכז גם, סליחה, גם מתנדבים לאירוע הזה. אבל לנו גם מאוד מאוד חשוב להעביר את המסר, שבעצם גם
אתה רוצה
הזרים,
לקרוא פה למישהו שרוצה לבוא להתנדב, לעזור, לאן לפנות?
א', חשוב לנו קודם כל באמת שאנשים יבואו בתחושי ביטחון, ואנחנו
לחקלאות. אתה רוצה לקרוא לאנשים או שזה
לא? אנחנו יכולים לקרוא. יש לנו שנקרא מנהלי חקלאות פה במרחב, דרך כל הגופים האלה ויודעים לייצר. אפשר, אני לא רוצה כרגע איזשהו מספר טלפון או משהו כזה, כי בסדר. זה לא, אבל אנחנו לגמרי.
מאיפה אתה אגב? מאיזה יישוב?
אני במושב יתד, חבל שלום.
אוקיי. דודי אלון, סגן ראש המועצה האזורית אשכול, תודה רבה שדיברת איתך.
תודה, דודי, תודה רבה.
תודה, להתראות, תודה.
חנן בן ארי הוציא שיר חדש. מולדת.
מקווה שאת עוד שומרת, רגעים שמחים למזכרת. פעם אנשים עוד כתבו לך כאן שירים על מחברת זוכרת היפהפייה נרדמת עד מתי תהי מדממת ברחובות כולם אין חלון ואין סולם אין גם דלת או שלט אז שר לך שיר ישן שיר ישן, שיר ישן נשאר לך נאמן, נאמן לעולם, לעולם. הנביאים חזו לך אחרת, מישהו נרדם במשמרת. איפה החלום אין אמת ואין שלום אין גם צדק רק צדק אז שלך שיר ישן שיר ישן שיר ישן נשלך נאמן נאמן לעולם 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 לא נשבע בשלום ובצר, במתוק ובמה רק איתך חלישה
תודה לשר פלסנר ומלי בנימינוב שרקו והפיקו לתמר שלומוביץ' ובני שאולסקי שהיו אחרים על השידור האורחים בדיגיטל עדן בן ארי, שני רומנו ומאורת הפרופסור עוזי רבי, תודה רבה שהיית איתנו
תודה רבה לך אינו, תודה רבה
עזרת השם שנדע ימים טובים
נעשה ונצליח
נתראות אחרינו הראל סגל עם דוד ורטיים
גם על סף תהום, גם בתוך הגנום, את גן עדן, גן עדן.
תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, אם לא עלה את ירושלים, על ראש שמחתי.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד.